מליאה 3 2026 26 למרץ 2026
ערב טוב לכולם, אני מתחיל בזה שאני מקריא את רשימת הנושאים כדי שאנחנו נמתן את דרכנו. תהיו רגועים, אין חשיבות למספר הנוכחים.
אין חשיבות
לנו? אין חשיבות. יש חשיבות לכם, כי אתם משתתפים או לא משתתפים, אבל לקבל החלטות אפשר גם אם אין אף אחד. לא משנה. גם באופן כללי אנחנו התחלנו את ה... התחלנו את המלחמה פה. ערב טוב. התחלנו את המלחמה פה עם 47% נוכחות. וזה לקח איזה 3 ימים של סביב ה-50, וזה עכשיו כמעט כבר. אז אנשים, מה שנקרא, מתרגלים, אני לוקח את זה גם לחברי המליאה. מתרגלים לנסוע, לא לנסוע, המשק הוא לא, זה עדיין מהלך. אסף עובד בתל אביב, אתם יודעים.
תל אביב יותר גרוע מפה.
כן. אז הוא מדווח, לא, אבל הוא הרוויח שעה ביום מהנסיעה.
כן,
יותר משעה.
שעה וחצי
בכיוון. שעה וחצי רווח. כן, זה מדהים.
אני עכשיו חובר כל הזמן את הלכות בתל אביב.
כן, זה עכשיו הזמן, אה? טוב, בכל אופן, אני מקריא רגע את סדר הזה כדי שנכתב את דרכנו בלוחות הזמנים פה. יש לנו את ההצגה ואישור, הישגה ואישור, כתוב פה שתוכנית אב, תכף נדבר מה זה אישור, אבל זה הצגה של החינוך, עבודה יפה, שמפצעת, לא, זאת אומרת, יש חברי מליאה שכמובן שמעורבים בזה, שנמצאים פה גם שתיהן, ויש את מוטי, מנהל אגף החינוך, שיציג את התהליך שקרה עד עכשיו ומה אנחנו שואפים להגיע. יש את הנושא של שיקום מחצבת שגב. אנחנו ויתרנו בכל אופן בצוק העיתים על הסיור, זה אמרנו כבר, זה מוגזם, אבל לעומת זאת אראל עוזיאל, אהלן, ערב טוב, סידר לנו סיור וירטואלי. כן, הבאנו את הסיור. יש לנו סיור וירטואלי שאנחנו נציג אותו במחשבה הזאת.
אני אמרו שלא יהיו אנשים.
כן.
יותר מפעם קודם.
זה ישיבה עם אחרים נוכחות.
לפי התגובה של הסף הוא מצטער שהוא.
יש לנו... אחרי שאני מחזיק פה בכוונה את תומר פה. כן, עד אחרי שנאשר את מחצבת שגב, יחכה בסבלנות לפני שאנחנו נאשר את תומר כמחצבת המועצה. תכף נגיע לסעיף הזה. ואנחנו גם ננצל את זה לגמור את את החמץ שיש לי בארון במשרד שלי.
הוא מת לשתות, אז הוא מביא לחמץ.
יש לנו את הצגת דוח לבקר המועצה. מבקר המועצה נמצא פה, יציג את הדוח. יש לנו את הצגת הדוח של משרד הפנים. מירב, את מציגה את הדוח של משרד הפנים? לא משנה. ויש לנו תקציב הפיתוח, שזה רונן יציג את תקציב הפיתוח של 2026, שוועדת כספים מביאה לנו לאישורנו. זה כמובן הופץ. יש לנו גם תברים, יש לנו עניין של איזה מורשי חתימה באיזה מקום, אני אפילו לא הסתכלתי איפה זה, ויש את הדיווחים שלי, שיש לי כמה דיווחים מעניינים. אני אתחיל בזה, אנחנו נלך לפי הסדר.
רגע, אני רוצה.
אמרתי שאני אחזיק את תומר עד אחרי שבוע סבא סבא. זה בול.
זה בול לחבור.
סבא סבא. על שני מות. בסדר. באופן חריג אנחנו...
איפה נבוא?
למרות שאני אף פעם לא מאשר אישור בשינוי של סעיפי.
אנחנו לא עושים שינויים, אבל הפעם, אם יש לכם בעיה, שנבוא יציג את
המחצבת
סגב לפני... כן, צריכים ללכת הביתה, בסדר? יופי, יאללה.
רגע,
בסדר?
ובכן, יש אותך, יאללה.
כן. ואגב, רגע, אני רוצה רק לומר.
רגע, אתה רושם את הנוכחים?
כן, יש לנו כבר. אני רק רוצה, במידה שיש התראה, טילים מאיראן, יש לנו כמה דקות, אני לוקחת 7 דקות, זה לא 10 דקות.
כדי ש... נוסעים.
יש פה מצד ימין, ממש כשיוצאים מכאן, החדר הראשון, יש לנו כאן ממד, וגם יורדים כאן למטה לביטחון, לא לדאוג, יש מספיק
זה של איראן ושל לבנון.
של לבנון? יש לנו דקה, מי שרץ מהר שירד למטה, מי שרץ פחות מהר שיכנס
למטה.
לא, לא, לא מתחת לשולחן, לא להישאר פה, לקום ולזו. גם במעמד יש, נכון, אגב, אפשר לרדת למטה.
יש מלא ממדים פה, אתם, אני הולך למטה לממד של...
רציתם ללכת הביתה?
נכון.
אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד.
אני בא,
סליחה. רק עוד דבר אחד, יושב איתנו פה רותם. רותם, מה לעשות? אני יודעת שאתה לא אוהב את זה, אבל אתה צריך לעמוד, לפחות שיראו אותך. תקשיבו, זה הדובר של מועצה אזורית משגב.
רותם מתיאס, תזכיר אותו מי הוא.
הדבר הבא זה המשיח מגיע. כאילו, המשיח,
המשיח. ועכשיו, בסוף הקדנציה, אתם תגידו אם היה דובר, אם זה היה נכון, זה שינה וכו'. לא, אתם תיתנו את הציון. עכשיו חובת ההוכחה עליו.
וגם עליך.
ברור, הוא יודע.
יש חובת הוכחה?
הרבה יותר גרוע,
עליי בסוף.
אני
מה זה? הוא כמו נסיך פה, על מה אתה מדבר?
הוא אחלה בחור, עושה עבודה נהדרת, באמת, שנים על
זה. הוא שר טוב?
מה?
הוא צריך לשיר?
הוא לא שר.
הוא שר אחרי המלחמה. הוא ידאג אחרי המלחמה לשיר מה.
תראו, מכיוון שסדר היום גדול. יש הרבה דברים וגם דברים חשובים. לפני שהוא מפעיל את הסרטון הקצר, אני מזכיר לאלה שהפסידו את הפרק הקודם, הייתה פה ישיבת מליאה. בישיבת מליאה הצגנו מצגת שתיארה את הנושא של מחצבת סגב. ומחצבת סגב בגדול, ההתלבטות היא האם למלא את הבור או לנסות לשקם אותו בלי למלא את הבור.
למלא.
הפער הוא יכול להיות 20 שנה ויכול להיות גם 40 שנה במקרה הקיצוני. בסצנריו האופטימיים ביותר זה לפחות 10 שנים.
של פער זמני.
כן, בין שתי האפשרויות. אבל אנחנו מרוויחים 200 דונם. אסטרטגיים
ביותר.
מה?
מילוי
באפר.
מילוי, מדובר על מילוי מבוקר באפר. אנחנו נמלא אותו גם בפסולת בניין. אם אנחנו נצליח למלא אותו בעודפי אפר, אז זה ייקח הרבה יותר שנים, פי שלוש, והביקוש הוא יותר נמוך, אנחנו נרוויח מזה כמה גרושים. אם נצליח, אלא אם כן, אגב, אלא אם כן, יעשו באמת מנהרה גדולה בקרמיאל שמדברים על זה, מנהרה לכיוון בקעת סכנין, או יש כמה מנהרות שמדברים עליהן לעשות אותן, ואז אנחנו, מה שנקרא, גם מתמלא יותר מהר וגם מקבל כסף יותר. אני לא מדבר בכוונה על כסף, כי בכל מקרה זה רווח, אבל זה רווח קטן וממושך. אם לעומת זאת אנחנו מצליחים לממש סנריו שאני מתאר אותו, שהופכים לאתר לפסולת בניין ועושים לו כמובן מעקב צמוד של המילוי המבוקר, כי בכל מקרה מה שאנחנו הולכים לעשות זה מילוי מבוקר, זה לא מטמנה, בסדר? אז אנחנו נרוויח הרבה כסף, בסדר? אני לא רוצה להיכנס לדקויות של מה מבחין בין השניים, זה עניין של גם של המדיניות של מנהל מקרקעי ישראל, וזה משהו דומה לכפר גמלאים שעשינו, אבל אני לא רוצה להרחיב על זה את הדיבור. בסופו של דבר המועצה הולכת לנהל את זה, המועצה הולכת לנהל את זה כך או אחרת, המועצה תנהל את זה, המועצה תמלא את הבור. יכול להיות שנעשה את זה מהר ונרוויח המון כסף, ויכול להיות שנעשה את זה נורא לאט ונרוויח כמה גרושים, זה העניין. אבל ההחלטה צריכה להתקבל עכשיו על ידי המליאה ולאשר את העניין. אז עכשיו בוא תראה את הסרט ותראה אנחנו מדברים, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על להציל שטח אסטרטגי, ממש אסטרטגי. הוא הראה את הדוגמאות של כמה מגרשי ספורט.
הצלם נמצא פה והוא...
תודה לאראל עוזיאל,
התנדבות
באמצע הזקות.
בסך הכל חצי דקה, 50 שניות.
גם זה לא רע.
המוזיקה של רונן תשרה.
זה בור רומת של 100 מטר, אנחנו כל הזמן אמרנו 60 מטר, אבל הבאנו מודד ומדדנו אותו, וזה עומק של 100 מטר, ואנחנו כל הזמן אמרנו זה 100 דונם, אבל זה לא 100 דונם, זה בעצם 200 דונם, כי אי אפשר להתקרב גם לשפה, ויש שם צוק בצד הדרומי, שאתם ראיתם, קיצור, את הסיפור הזה. אני, אין לי ספק שזאת החלטה שצריכה להתקבל, אני חוזר על זה בשביל הפרוטוקול, מה שנקרא, מליאת מועצה אזורית משגב מאשרת שינוי ייעוד של הבור, שתאפשר מילוי מבוקר בניהול המועצה, ומבינים שזה יכול לקחת הרבה תקופה ארוכה. אנחנו עושים את זה כדי שאנחנו נוכל אחר כך לתכנן שימוש ציבורי יותר נכון על ה-200 דונם האלו, שלא נאבד אותם. מי בעד? יש מישהו שמתנגד? כי אנחנו בכוונה עשינו שתי ישיבות. מתנגד.
לא, יש שאלה.
שאלה,
אני שתירקתי ממש. אמרתי, יש שתי אופציות. אופציה אחת של...
עודפי אפר.
יש אופציה של עודפי בניין.
פסולת בניין.
לא, זה לא. אופציה אחת להשאיר את זה כבור.
כן.
לא, כבר השארנו שיהיה משהו.
כן.
בסדר? אז שאלה או זה או זה. עכשיו, עודפי אפר בסדר. יש לו פסולת בנייה, יש גם סכנה של דליפות תוך מי התהום. אז השאלה אם הייתה, אם עשיתם תזכיר סביבתי או משהו אחר.
אנחנו לא עושים תזכיר סביבתי, ואנחנו יכול להיות שהשינוי ייעוד ידרוש את זה, אני מעריך שלא, כי זה שיקום מחצבה. בסדר? זאת אומרת, זה בוודאי מצב יותר טוב מאשר המצב היום. אנחנו לא מדברים על פסולת, אני מדבר על פסולת בניין, כן? פסולת בניין גרוס ומבוקר.
זה לא פסולת רטובה.
זה לא פסולת רטובה, לא אמורה להגיד
פסולת בניין, זה גם...
יש פה שתיבה...
לנבות, רגע.
צריך... אנחנו, אם אנחנו נרצה לשים בפנים חומר, אנחנו נצטרך יריות איתום לפי המפרטים של משרד הגנת הסביבה שמונעים חדירה למי גאום, כמו כל מה שממלאים במדינה בחומר כלשהו, אנחנו נצטרך למנוע חדירה למי תאום, ואנחנו נצטרך להשקיע הרבה באיתום, זה חלק מה... בתוכניות שעשינו כזה, זה חלק מהמודל, בסדר? ונהיה חייבים להשקיע באיתום של המון, בסדר? אי אפשר לשים בתוך החומר בלי להשקיע באיתום של
המון. אפשר לאיתום בוקר רור של 100 מטר?
לא, אתם רואים אותו בשלבים, יחד עם המילים.
עוד פעם,
יש
לך
כמה אלפי טונות של איתום.
בטח
יודעים, יחד עם
התחום.
אבל בסופו של דבר, זה לא רק האיתום. ככל בין... יוחלט למלא את הבור, אז נעשה מה שידרשו מכם. יש מפרטים, יש הנחיות של המשרד להגנת הסביבה לכל דבר.
השאלה אם זה מספיק. עם כל הכבוד למשרד לאיכות הסביבה,
אני
שואל, אני מעט, בסדר? אבל אני שואל.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, חיים, אני רוצה להגיד לך משהו. יש פה את איכות סביבה ויש פה את המשרד. מה שלי היה חשוב, גם כחבר מיד, גם כראש מועצה, זה שאנחנו נעשה את זה, ולא שמישהו אחר יעשה. אז אם אנחנו נעשה את זה, זאת התשובה הכי חזקה מבחינתי. כי אם אנחנו נעשה את זה, אני מניח שאנחנו לא נעשה שטויות. ואם מסתבר שעשינו איזה שטות, אנחנו נתקן אותה מיד. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא יוצא משליטה. זאת התשובה מבחינתי, אבל בסדר, אני לא נכנס להיבט המקצועי. וגם מבחינה כלכלית, בכל מקרה, זה פרויקט פלוס, זה לא פרויקט מינוס. זאת אומרת, זה לא איזו השקעה שהחלטנו עליה עכשיו, בכל מקרה. גם אם יש, גם אם זה ייקח יותר קשה ויותר לאט, שזה אמרתי, שזה כן סיכון, אבל מעבר לזה אני לא רואה סיכון. אפשר לחינוך?
אפשר להקפיד לצלם את כל השלבים?
בטח.
באמת, צריך לעשות את זה.
בטח, לא, כזה כמו שאתה רוצה. כן, קיבלת עכשיו, הראה לנו חוזה ל-30 שנה. כל שנה אחת.
יש לי במכרז הראשון.
טוב.
הצלחה.
תכנית אב לחינוך. תציג את זה, אני לא אגיד כלום. תציג אתה, אבל
אתה חושב. לפני שאני אציג את המצגת שלשמה הגעתי, להגיד רגע משהו על מה שקורה היום. אנחנו 3 ימים בתוך מהלך שבו יש 1,500 ילדים, מעט יותר, שפעילים בתוך מערכת החינוך. נכון. וזה ממש ממש לא מובן מאליו. יש פה שיתוף פעולה מאוד מאוד יפה של אגף החינוך ביחד עם המרכז הקהילתי. יש לנו את עולם החינוך מיוחד, מה שמאפשרים לנו להפעיל, שזה במגזר היהודי שבעצם יצא לחופש ממה שהוא היה קודם. אבל במגזר היהודי יש חופשות פעילות של כל הנושא של החינוך המיוחד, מה שמאפשרים לנו, שזה ילדים בכיתות של אוטיזם ובית ספר עומר, מה שההורים בוחרים להביא את הילדים. במגזר הבדואי יש לנו גנים של החינוך המיוחד שמגיעים ופעילים, כי הם לא בחופש כרגע. ויש את כל נושא של קייטנות ניצנים, שזה בעצם מגיל גנים ועד כיתה ג', פרויקט מדהים. אז באמת שפו לכל מי שמעורב בזה, כמו שאמרתי. יש עבודה מאוד מאוד יפה של צוותים חינוכיים ביחד עם המרכז הקהילתי, אז חשוב להגיד את זה, לא מובן מאליו. אני אומר את זה הרבה פעמים, אני אגיד את זה גם עכשיו, יש רשויות, אפילו שכנות שלנו, שלא הצליחו להרים את זה, בגלל הנושא של כוח אדם, אז ישר כוח לאנשים שמגיעים בבוקר עם האזעקות.
אז תמסור להם תודה מאיתנו.
ממש.
תמסור להם תודה מאיתנו.
זה חשוב להגיד, סייעות, מורות, מורים, אנשים שבאים בבוקר עם הטילים, נוסעים חצי שעה, נוסעים 40 דקות.
הרמת בריאות יפה.
לא מובן מאליו בכלל. לפני 3 חודשים התכנסנו ודיברנו על תחילת התהליך של בניית תוכנית אב לחינוך או בניית תוכנית רב שנתית לחינוך. ואנחנו רוצים להציג מה עשינו עד עתה. שלחנו לכם קובץ של מספר עמודים, אני לא יודע אם כולם קראו, אז ניסיתי לתמצת את זה לדברים העיקריים ולמרכז הדברים. יש כאן שותפות לתוך התהליך הזה, יש כאן שותף לתוך הדבר הזה שנמצא שם מאחורה, ובטח גם לכן יהיה מה להוסיף, שותפים אמיתיים, שותפות אמיתיות, שחלק מאוד מאוד מרכזי בתוך התהליך. אז למה יצאנו לדרך? היה לנו רצון לחזק את השותפויות מתוך הגיוון המבורך שקיים, היה לנו רצון לשפר את החינוך, את הרצף החינוכי בעצם, מלידה ועד על יסודי ומבוקר עד אחר הצהריים, כל הנושא של רצפים חינוכיים. יש לנו שאיפה לראות בוגר ובוגרת מעורבים ופעילים בחיי המסגרות בוקר ואחר הצהריים, והשאלה שבעצם הניעה אותנו זה כיצד תראה מערכת החינוך שלנו במיטבה, בעוד 3-5 שנים, כשהיא פועלת לאור ערכי כוכב הצפון. כוכב הצפון זה בעצם הערכים המובילים של המועצה, ומתוך תפיסה וביטוי של רצפים, שותפויות, אחריות ומעורבות. מי היו השותפים, ומי עדיין השותפים? אלו שפוגשים את הילדים מבוקר ועד ערב, מהגיל הרך ועד התיכון. יש פה תמונה ממוזיאון בתל אביב, באחד המסעות שעשינו. נציגי אגף החינוך, המרכז הקהילתי, גננות, סייעות, משרד החינוך, מפקחות, מנהלים ומנהלות, תלמידים ותלמידות, נציגי ציבור, נציגות ציבור, מנהלי חינוך ביישובים. אני אגיד שאנחנו הולכים בשלב הבא להרחיב את השותפים ולייצר מפגש של הרחבת מעגלים, שבו גם אנחנו נזמן את ועדות החינוך ביישובים, את ועדי ההורים בבתי הספר, את ועדי ההורים בגנים, כדי באמת לייצר כמה שיותר אנשים שיהיו שותפים לתוך התהליך. את התהליך הזה ליווה דוקטור גדי ביאליק, עדיין מלווה את התהליך הזה, איש מאוד רציני בתחום החינוך, ועוזר לנו להוביל את התוכנית הרב שנתית שאנחנו מעוניינים בה. מה הם התוצרים? מה רצינו להביא? אז אחד זה תמונות עתיד. תמונות עתיד בעצם זה כל מיני דוגמאות אפשריות שאפשר לעשות בעתיד. מנופי שינוי אסטרטגיים למימוש תמונות עתיד. מנופי שינוי זה בעצם הבסיס לתוך תהליכי השינוי שאנחנו רוצים לעשות בתחום החינוך במסגר. והכל לאורו של איזשהו קוד ערכי שמפרט את ערכי המועצה לכללי התנהגות ופעולה מערכתיים חינוכיים. הנה, גם תמונות של שותפים מתוך הדבר. כמה מילים על מנופי שינוי. אנחנו זיהינו שלושה מנופי שינוי, שאם נעשה אותם, נצליח לעשות תהליך של שינוי אמיתי בתוך מערכת החינוך במשגב. הראשון זה הקמת מועצת חינוך משגבית. וזה לא מחליף את ועדת החינוך, וזה לא איזה משהו סטטוטורי, אבל זה כן משהו מהותי. מועצת חינוך שבה יהיו חברים, כל מי שנוגע בתוך התהליך החינוכי, מי שבסוף מגיע לילדים שלנו, אם זה מהבלתי פורמלי ומהפורמלי, ומההורים, ואנשי המקצוע וכו'. הקמת מרכז מועצי לקידום שותפויות חינוכיות קהילתיות, זיהינו שהסיפור הזה של יצירת שותפויות, הוא צריך להיות בלב ליבה של המערכת החינוכית שלנו. כמה שיותר שותפויות יעשו לנו יותר טוב. מועצה אזורית משגב מכילה שונות מאוד מאוד גדולה, וכל שותפות היא מבורכת ומביאה לאיזושהי הבנה שאתה לא חי בבורה שלך, ביישוב שלך, אלא יש עוד מועצה מסביבך. שותפויות בין נוער בסיכון, חינוך מיוחד, חינוך סו-קולד רגיל, מגזרים, ועוד ועוד ועוד. והמנוף השלישי שזיהינו שיהיה משמעותי לנו זה לפתח פדגוגיה משגבית שלנו כמערכת חינוך במשגב. תהיה פדגוגיה משגבית מזוהה איתנו, שכל בית ספר או כל גן או כל פעילות תנועת נוער אחר הצהריים תדע מהי התשתית של הפדגוגיה המשגבית שלנו. זה לגבי מנופי השינוי, וזה לדעתי השקף האחרון לפני ששותפותיי והשותף שלי פה יוסיפו. מה הצעד הבא מבחינתנו? כמו שאמרתי, אחד זה הרחבת המעגלים, לייצר עוד שותפים לתוך הדבר הזה. הדבר הנוסף שאנחנו רוצים לעשות זה בניית מסד נתונים משגבי, לאסוף כמה שיותר נתונים על מערכת החינוך במשגב, על ילדים במשגב, שיהיה לנו איזה מדיד, שנדע מה מצבנו כרגע ולאן אנחנו רוצים ללכת, גם בהיבט שאפשר למדוד אותו. כתיבת תוכנית עבודה מפורטת. כרגע יש לנו תשתית מבוססת, רצינית, מדויקת למה אנחנו רוצים, ועכשיו צריך לפרוט את זה ברמה של 1-5 שנים קדימה, ולשנה הקרובה מבחינתי ברמת התאריכים. אם אנחנו מבינים שאחת מתמונות הזאת שאנחנו רוצים לראות זה סובב משגב, אז ממש לנעוץ תאריך ביומן שבו עושים מסע שהוא סובב משגב. אם אנחנו מאמינים שאנחנו רוצים לייצר איזשהו שבוע חינוך במשגב, אז ממש לנעוץ ביומן כבר לשנה הבאה, זה משהו שכבר אפשר לעשות ולסמן את הדבר הזה כדי שהוא יקרה. והדבר האחרון שגם כתבנו קודם ברמת מנופי השינוי, כי מבחינתנו זה בסיס לכל העשייה הזו, זה הקמת מועצת חינוך. מבחינתנו הקמת מועצת חינוך משמעותית היא תשתית לכל מה שצריך לקרות ברמת החינוך במסגר. זו מבחינתי, אני אשמח שהשותפות שלנו יוסיפו.
אני יכול להגיד מילה רגע? בטח. הקמת מועצה זה לא מנוף צמיחה. אני לא יודע מה חשבתי. זה להוציא כתבי מינוי, לוקח דקה וחצי.
לא.
להוציא כתבי מינוי ויש מועצה. המנופים האחרים הם כן להקים מרכז, יש לו תוכן, בטח זה מנוף. להקים מועצה, אתה לא יכול להכניס את זה במנופים. בטח זה הבסיס לכל התוכנית ולכל החשיבה.
נכון להיות.
אי אפשר בלי זה, אבל אי אפשר לקרוא לזה מנוף צמיחה.
אוקיי. תקבל את ההערה.
עוד שאלה אחת רק בשביל זה. התוכנית נראית מרשימה מאוד. התקצוב לה מגיע מתוך התקצוב השוטף שהיום מתוקצבים כל גופי החינוך, או שיוקצה לזה משהו אחר שלא יפגע לפחות בשוטף. כי מה שיקרה זה, אתה יכול לקחת מהשוטף כסף, ואתה אומר, אוקיי, נביא שפחות לוועדת נוער בגילון.
ברור, זה חצת סוגיה.
אני רוצה להגיד, ואני עוד לא שמענו פה את החברות ששותפות לעניין הזה, ואני רוצה להגיד לכם, קודם כל אני גאה בכם בשאלות שלכם. אני גאה בכם. למה? כי זה השאלות שאני שאלתי. הסיפור הזה של המועצה, חבר'ה, הסיפור הזה של המועצה, לא לזלזל, להקים את זה שנייה, לתחזק את זה, לא, חבר'ה, לתחזק מועצה כזאת זה כמו לתחזק מליאה. יותר גרוע. אני, אז תאמין לי, יש לי פורום שמנהלי בתי ספר, אני רק לכנס אותם, זה לא דבר טריוויאלי בכלל מכנת אנרגיות, גם שלי אגב. בוודאי גם שלכם. כן, מי שיהיה שם, מי שיהיה מעורב בזה, של הציבור, מתנדבים מהציבור, המנהלים, זה לא דבר קטן, זאת אומרת, אני, יכול להיות שמבחינת מנוף, את דייקת, כן? אני שאלתי, כשראיתי את שלושת ההמלצות העיקריות, הבנתי מול מה אני, לאיזה כיוון אנחנו הולכים, אני שאלתי את השאלה קודם כל שלך, איך נתמודד עם הדבר הזה, ואם זה, מבינים בשביל מה זה, אז מבינים בשביל מה זה, וזה נכון, ואני השתכנעתי שזה חשוב. והשאלה השנייה כמובן זה איפה יבוא הכסף לסיפור הזה. יש פה בשני הדברים, גם בראשון של המרכז שותפות וגם בפדגוגי, בשני הדברים יש פה, אני לא רוצה להגיד תקנים, אבל יש פה כסף, אחוזי תקנים וכסף אמיתי. וכן, זה נכון, תשובה, כן, זה יעלה כסף, זה יבוא לידי ביטוי תקציבי. זה יעלה, אני לא יודע אם זה יהיה כסף בדיוק באיזה כיוון, באיפה נגרד את הכסף הזה ומה זה יפגע, אבל כן, זה יעלה כסף. ואנחנו מתכוונים לזה ברצינות, שאנחנו מתכוונים שזה יעלה כסף, ואנחנו מביאים את זה לאישור המליאה מלכתחילה, זה רק התחלה של התהליך. אני מניח שרוב הדברים יהיו בתקציב של שנה הבאה, אבל יכול להיות שגם בעדכונים, מיידית. אני לא רוצה לעכב שום דבר. בשביל זה אגב הבאתי את זה פה. היה דיבור שאולי היה צריך לעשות עוד קצת תהליך משתף ציבור, לפני שמביאים את זה למליאה. אני רוצה, אין שום סיבה, מבחינתי, זאת אומרת, אני רוצה את האישור הזה. גם בגלל הכסף, גם בגלל האנרגיות, גם בגלל הרצינות, והוכחת הרצינות, גם בשביל לגרור את האנשים פנימה, צריך שהם יגרו, המליאה אישרה, אז כולם אישרו, לתת לזה איזשהו תוקף. אבל בוא, סליחה, שאלת את המשותף.
טוב, אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד, גם תודה וגם כל הכבוד למוטי, אז זה שהוא הבין תהליך כזה. לקחת סדר גודל של 40 איש, שבאים all over the place, לא בהכרח מכירים אחד את השני, לא בהכרח באותם רמות מחויבות, שיתרמו, ישקיעו, שלושה ימים מלאים בבוקר עד ערב, ועוד ארבע פגישות של כמה שעות כל אחת, גם בתנאי מזג אוויר מאתגרים וגם בתנאים אחרים מאתגרים כאלה ואחרים, אז באמת כל הכבוד. העבודה שנעשתה, נעשתה באמת מתוך כוונה גדולה וברצינות גדולה. מה שיש לנו היום גם במסמך וגם מה שהוצא כאן הוא תשתית לתוכנית אב, הוא לא תוכנית אב למערכת החינוך, הוא לא תוכנית רב שנתית, הוא התשתית הרעיונית שבעיניי מאוד נכון לקבל בלסינג או הערות מהמליאה לפני שצוללים פנימה ובסוף, בסוף התהליך מגלים שזה לא מה שחלמנו עליו. לא, זה לא כיוונים בכלל, לא שחלמנו. אז כן חשוב באמת לקבל בלסינג, לקבל תובנות אם יש. לו דעתי תשמע, אין כאן תוכנית רב שנתית לאישור כרגע. יש בהחלט הבאת תמיכה במה שהוצא ככיוונים להכנת התוכנית ולהמשך הכנת התוכנית, וביום שתהיה תוכנית רב שנתית, מן הסתם היא תהיה צריכה להיות גם באמת עם תקציב, עם איזושהי הבנה לאיזה מסגרות הולכים, באיזה היקפים ובאיזה גוח זמנים, ואותה מן הסתם נצטרך לראות כולנו ולהשתכל. זו דעתי.
אני קראתי, כשקראתי את החומר, כתבתי לי, זה עיקרון מסדר וגם הוא חלקי, אבל נדבר על זה.
אני רוצה בתורה שלך, מטעם המליאה, גם שוב באמת לברך את מוטי, זה כל כך לא מובן מאליו, אני זוכרת שזה הוצג לראשונה בתור מהדסת, אמרתי, אני לא מבינה, רק מדברים פה מילים גבוהות, אין קשר בין... כל מילה בפני עצמה, אולי אני מבינה את הקשר וזה, אין לי מושג, ובאמת תהליך של מסע ושל זה, בפורום גדול ורחב ומגוון של מהגיל הרך ועד התיכונים והחינוך הבלתי פורמלי וכל מה שיש באמצע, עם המון נשות גיל רך מאוד מאוד חדורות מטרה וגם גילאי, לא רק הרך אלא גם גילאי הגן, שבאמת זה בכלל צוות חינוכי מאוד מרשים היה במסעות האלה. ובאמת זה כרגע ברמת כותרות, זה עוד לא תוכנית מפורטת, צריך לעבור את השלב הבא של להפוך את זה באמת לתוכנית שיש לה תוכנית ברורה ויעדים ומטרות, וכן בסוף גם כסף, כי חלק מהדברים בוודאי יעלו כסף, אבל זה בהחלט קריאת כיוון שנותן, שממנה אפשר לעבור לשלב הבא. אז מוטי, באמת תודה, לא, ממש לא מובן מאליו להרים כזה תהליך.
רק עוד מילה אחת, ברור שאנחנו את התוכנית צריכים לבסס על משהו שעוד חסר לנו, וזה בניית המסד הנתונים. דוקטור גדי ביאליק, מוט ביקש מדוקטור גדי ביאליק משיר שעובדת איתו, לקחת את כל הפרסומים והנתונים המדידים שמודדים ממילה את המסגרות החינוכיות ולפחות את בתי הספר.
שברמת מדינה.
ברמת המדינה. ולתת לנו תמונת מראה איפה אנחנו מתחילים. כדי שנדע שהחלומות שלנו צריכים לפגוש איזו מציאות בסוף היום, והם עובדים על זה, וברור שזה תנאי בלעדיו עין להתקדם באופן רציונלי.
אפשר להעיר?
רגע, עוד
משהו.
מה שרציתי להגיד, שאני חושב שאמרתם את הכל, אז אני לא מרגיש טוב, אז מוטי, תודה. מה שאני אמרתי בשיחות המקדימות שלנו, שלפני שמגיעים להרחבת מעגלים, הדבר הבסיסי שצריך להיות זה קודם כל איזשהו רעיון שיורד לרמה של תוכנית, אפילו ברמה של הצהרות ולא ברמה של רק מסע נתונים שכמו שהמחל צריך לאסוף אותו, ולא ברמת ההצהרות כרגע שהיא קצת כללית מדי, זאת אומרת, היא לא ממוקדת בפעולות אלא במגמות קונקרטיות שאנחנו רוצים להוביל כמועצה. אז אני אומר שגם את שלב הרחבת המעגלים, להמתין איתו שיהיה משהו קצת יותר מגובש. מה שסיכמנו בשיחה המקדימה זה שגדי ביאליק יישב עם המקום שלה, ואז נתחיל בעצם להראות את העניין הזה של בין משת הנתונים לתוכנית עבודה.
בבקשה, אז אני אגיד כמה מילים, בבקשה. אחד, גם אני מצטרף לברכות. באמת, קודם כל המסע והתהליך שהתחלתם אותו הוא ממש חיובי וממש... נקרא, זה עושה שכל ועושה סדר לכולנו. אממה, לא המצאנו את הגלגל. היה תוכנית אב לחינוך במשגב גם כן לפני כן, עשינו את זה בתחילת המליאה הקודמת.
קודמת הקודמת.
של דני, לא. של דני כבר היה ראש מועצה עם נועה צור. עשינו תהליך דומה והיה גם כן ועדה כזאת, פלוס מינוס, בסדר? שהתכנסה. לי חסר, ואמרת את זה כאן תוך כדי בחצי מילה, חסר פה צלע משמעותית, זה ההורים.
לא, ברור, זה חלק מהעניין.
בלי ההורים אי אפשר לעשות פה כלום, אפשר להתכנס עד מוחרתיים ולהתכנס.
ברור שאין חלק, ברור.
בסדר?
זה יותר מחצי מילה, זה ברור
שאין חלק. ויש לנו נציגים להורים, יש הנהגות הורים, בכל בתי הספר, הם חייבים להיות בתוך האירוע הזה מקצה לקצה. בלעדיהם זה ערב רב, טוב. מבחינת ה... אני קראתי את המסמך. לי היה חסר, דיברנו, במסמך כתוב הערכים המובילים, וציינת שזה מבוסס על הערכים.
ערכי המועצה.
כן, אבל אסור לנו לשכוח, זה ערכים חינוכיים. ערכי המועצה הם גלובליים. אנחנו מדברים כאן על בתי ספר. אני לא ראיתי, סתם דוגמה, בערכי המועצה ובערכים שאני רוצה לחנך את הילדים שלי בבית הספר, כי דיברנו פה, כתוב פה בין השורות, על בסיס הערכים המסגביים, וזה נושא מאוד מאוד מרכזי. אני בערכים המסגביים יודע שיש דמוקרטיה, אני יודע, וזה לא מופיע. והיום זה מאוד מאוד מילה חשובה שצריך לדבר עליה. אהבת הארץ. כי ראיתי פה בעיקר בערכים שציינתם את השוויון והיחס לאחר, לא ראיתי אהבת הארץ. לי היא מאוד חשובה. גיוס לצה"ל, אהבת האדמה, אנחנו יישובים כפריים, חברים. כל הערכים האלה צריכים להיכנס, כי זה מייחד אותנו מאשר את, לא יודע מה, את רעננה. בסדר? או את תל אביב. אסור לשכוח, בתוך הערכים הלימודיים, אנחנו בסוף בית ספר, אנחנו צריכים הישגיות. והישגים, הוא לא מופיע אצלכם בערכים. אין הישגיות בערכים של המסמך שאתם שלחתם אלינו. בסדר? ערבות הדדית, אני יכול להכניס מלא, בסדר? להכניס מלא, מלא, בלי סוף, אני לא יעלה אתכם. צריכים לפתוח את נושא הערכים ולהתאים את זה לנוער, לבית ספר, בסדר? אנחנו רוצים לחנך אותם. עכשיו, השאלה היא שלנו, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, דיברנו כאן על תמונות העתיד, האם אנחנו רואים בבתי הספר שלנו חינוך טכנולוגי? הוא לא מופיע פה בכלל. האם אנחנו רואים את זה? לפי זה תיבנה תוכנית האב. האם אנחנו רואים חינוך למדעים? האם אנחנו רואים רק, לא יודע מה, בזמנו אסף הכניס תנ"ך שבלב, כל מיני יותר דברים ערכיים? הכל בסדר. אני לא אומר שזה נכון על פני האחר, אני אומר שזה דברים צריכים לדון עליהם ולקבל החלטות לגביהם, ולפי, לאור זה צריך להיבנות אחרי זה תוכנית האב. בסדר? זה תוכנית האב, חייבת להיות מדידה, צריך לראות שאפשר לנו לבוא, ובלי זה, זה לא תוכנית. הרגע זה ההתחלה של ההתחלה, בקיצור.
נכון.
וההתחלה חשובה.
בעצם אורן, הבקשה היא לאשר רק את האדם...
לתקף, לתקף את מה שנעשה עד עכשיו.
המהלך חשוב, והקמת זה חשובה מאוד. אני חושב שצריך לצרף את האנשים הרלוונטיים.
אתה נבחרת, אגב.
להתחיל לי לא סוף.
נבחרת מה
זה,
גם בדיוק.
זה לא משנה, אני כבר הייתי בבר חינוך ההסטורטיבי.
לא משנה, אפשר?
כשאני מסתכל על זה, זה נאמר גם מה שאמר אורן. אני לא מבין את תמונת העתיד. לי חסר, כאילו, כי אין. לי חסר בשביל זה, תסבירו לנו מה תמונת העתיד, לאן זה אמור לקחת אותנו. נכון שגם אין תוכנית, אז קשה לחבר את זה לכסף ותקציב, אבל תנו לנו איזשהו כיוון והרגשה על מה אנחנו הולכים, בשביל שאנחנו נדע למה אנחנו מתחייבים או נכנסים בכיוון. וזה הוזכר פה, הדבר האחרון שאותי הכי מדהיק זה הנקודה הירוקה שמה, כי, לא יודע כמה שנים אני פה במליאה, אבל זה השילוב, א', האוכלוסייה שלנו, יש לה ציפיות שלפעמים הן בלתי, לא קשורות למציאות מבחינת העולם שאנחנו חיים בו, תקציב, משרד חינוך, עניינים כאלו, המועצה הזאת יכולה להיות אינטיפאדה לא נורמלית, זאת אומרת, זה יכול להיות בלגן, שקשה מאוד לנהל אותו. אני לא יודע איך אתה משתלט על זה, אבל זה יכול להיות סיפור לא קטן. כמו שדני הצביע על זה, זה בעיה.
אני אגיד שמנופי השינוי הם דווקא די קונקרטיים, והם כן ייצרו תהליך של השפעה משמעותית לטובת החינוך. זאת אומרת, זה ברור שאין תוכנית כפי שהיינו רוצים לראות אותה, מפורטת, על פי שתבים וכו', בדיוק. אבל מנופי השינוי הם כן משהו שאפשר לאחז בצורה משמעותית ולהבין את הרוח ואת הכיוון שאנחנו הולכים אליו. דיברנו על מעורבות של אנשים שאנחנו רוצים להיות בתוך תהליך, שזה לא יהיה רק קפריזה של מנהל אגף חינוך או ראש רשות, אלא שכמה שיותר אנשים יהיו שותפים בתוך הדבר הזה. אז זה נכון שזה תיק. אבל גם לעשות המסע הזה היה תיק. אפשר היה הרי לשבת שישה אנשים ולכתוב תוכנית, ולא הלכנו למקום הקל. אני מסכים איתך שזה תיק. צריך לעבוד בזה, צריך לתחזק את זה, אבל אנחנו לא מפחדים מזה.
לא, בסדר, מבחינתי מה שהוצג פה זה רעיון כללי של אנחנו רוצים לעשות יותר טוב וטוב.
אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא... קודם כל לא הייתי בוועדה, וגם אני לא איש חינוך. אתם יודעים את זה.
אתה דווקא כן.
ישב פה... אני הייתי פה. ישב פה הדוקטור הזה, ופשוט, אני שאלתי בטח, בערך את אותם שאיפה ההורים, איפה הזה, מה עם תמונת העתיד, כל זה, אני פחות יותר שאלתי את כל אלו. עכשיו, הבן אדם עשה כתוכניות אב לחינוך בעשרות, כולל ברעננה, אגב, כן? והוא אומר לי, תקשיב, הנטייה פה היא לתפוס יותר מדי. והנטייה פה היא לעשות יותר, לעשות יותר מדי חומר. אתה צריך משהו כזה, וככה אתה תהיה בטוח שתעשה אותו, ואתה צריך לתקף אותו. הוא שכנע אותי בעצם להביא את זה למליאה, כמו שזה.
נכון.
הוא שכנע אותי, ולכן אני מביא את זה. ואני גם שוכנע עד עכשיו. הכל מה שאתם אומרים זה נכון. אבל בואו נתקף, ובואו נתחיל את המסע, נקדם את המסע, נאשר את ה... לא משנה איך שאתם לא תקראו לזה, ברור שצריך דאטה. איך אומר אסף, וצריך מעקב אחרי הדאטה, וזה ברור כל זה, אבל זה, בואו, נתחיל לאשר את זה, נתחיל להתרגל לזה שיש דבר כזה, יש אנרגיות כאלו, יש בלגן כזה, כמו שאתה אומר, שצריך גם איתו להתמודד, ההורים גם ככה, זה אין מה לעשות, זה אנחנו נכנסים לעניין הזה.
אין לעשות ככה, נתחיל עכשיו
לליאש. עוד מישהו, כי בוא, יש לנו, אני גם רוצה לשחרר את זה, טוב.
אני כן רוצה לשאול אם יש דוגמאות כאלה, כאילו ממקומות אחרים, ממוצות אחרות.
כן.
כן.
כן, כן, כן.
לא, הוא רוצה עשרות יש.
יש.
גם עיריות, לא רק מוצות.
יש, וזה אגב, זה נאמרו פה כמה משפטים סביב סיפור התקציב וכולי, זה ברור שבכוחותינו אנו, כשאנחנו מוצפים בשגרה, נגיד 95% מהזמן, אז ב5% שנשארו נעשה 5%.
לא, לא, זה ברור שזה.
זה ברור שאם נרצה לעשות איזשהו שדרוג,
זה תהליך, זה ברור לכולם.
צריך גם להבין את זה.
גם לכם עכשיו זה ברור. אני מציע לאשר את זה. אני
מבין. יש לכם איזושהי הערכה למתי, על ציר הזמן, נוכל לראות תוכנית עבודה, יעדים, מדדים, התקדמות, כאילו משהו אופרטיבי כאילו?
אני מאוד מקווה שעד ספטמבר זה אמור להיות בנוי עוד לפני.
סבבה.
מתרזה ומהירה.
חצי שנה, עוד חצי שנה תהיה לנו תוכנית.
לפני. ברגע שנקבל באמת אישור, רוח גבית, להמשיך את זה, להבין שגם יש בזה עלויות, משם קדימה זה כבר יחסית פשוט. נחזור מפסח, נתחיל לכתוב.
ברגע שתסביר מה העלויות, אנחנו נוכל להסביר מה
העלויות.
אמין לי, שדעתי מה אני שואל.
זה, בבקשה, איש חינוך, אמיתי.
תנו גם להסביר
פה. כשאתה בחינוך הבלתי פורמלי, יש
חד משמעי.
אז סיוון יש לה מקום.
חד משמעי, סיוון מעורבת מאוד בזה.
בקשר לסדיות וכל המטרות האחרות, זה אמון במערכת בית ספרי. בית ספר תיכון, יש לנו את המטרות, שקשורות למחוז, מזכאים וכל זה. אז מוטי הוא לא ישיג כל מה ש... הכל, יש גם בית ספר, יש מטרות, יש להם מפקחים.
זה דווקא כן
כתוב. המסגרת שהציג אותה המוטי, בגדול היא הכיוון. וזה דבר צריך להיות מדיד, את האמת צריך להיות מדיד, ולא רק סלוגן, צריך להיות מדיד שאפשר למדוד אותו אחרי שנה, אחרי שנתיים, ויש תאריך יעד למדידה.
אני אגיד משהו לגבי המסמך, אורן קרא אותו. הוא הכי לא סלוגני שיש, הוא דווקא במקום עמוק, חופר, ובכוונה, כי אנחנו מאמינים שתהליכים חינוכיים הם רציניים. זה לא עוד סיסמה שנזרקת באוויר.
קל שיהיה מדהים.
חברים, אני חוזר. אנחנו, המסמך שהוצג בפניכם, אנחנו מתקפים אותו ומאשרים אותו ומאחלים לו הצלחה, מצפים לקבל תוכנית עבודה אופרטיבית עד תחילת שנת הלימודים הקרובה. מי בעד? מי בעד? מישהו מתנגד? אין התנגד.
אפילו הצבא בעד.
הצלחה רבה.
הצלחה רבה.
אני רגע להגיד משהו ומחזיק את הנושא.
גם פקע ארבע.
בהצלחה אחי, ישר כוח.
הנושא הבא שלנו.
זה נושא חשוב מאוד.
אישור מינוי מהנדס המועצה.
אני אביא לך
את זה. טוב, חברים, לפני... חודש? אנחנו ערכנו מכרז פומבי, יצאנו לפרסום למהנדס מועצה. אתם יודעים שב-30 באפריל לאוניד מסיים את התפקיד שלו, הוא יוצא לגמלאות.
אחרי כמה שנים?
תראה, במועצה הוא מ-2007, לא. הוא היה עוד במרחבים. אבל אצלנו במועצה הוא מ-2007. אבל הוא 30 ומשהו שנים, כן, בהחלט. ואנחנו יצאנו למכרז וקיבלנו את תומר שנמצא פה. תומר הגיש מועמדות, היו לנו כמה מועמדים, ותומר זכה ברוב קולות, פה אחד אפשר לומר בוועדה, ואנחנו גאים, ואנחנו רוצים, היום אתה צריך לצאת עכשיו. אתה צריך להגיד כמה מילים אם אתה רוצה, ואז אתה צריך לצאת.
אין ברירה.
כן?
אנחנו רוצים שיגיד תומר.
בבקשה.
אה, אחי, כאילו להגיד.
אני אשרה של תעשור תלמידים שלי, אני מודה לכם על האמת, ואני נכנס לתפקיד משמעותי, שלאוניד יצא אותו במקצועיות
רבה.
אני מודע לגודל האחריות וכובד המשקל. יש לי הרבה מה ללמוד, אבל יש בוועדה אנשים טובים, מסורים, אנשים ללמד להיכנס לתפקיד בהתחלה.
עכשיו אתה רוצה?
הצלחה.
כן, עכשיו, רגע, רגע.
רגע, אני רואה עכשיו.
אתה צריך לצאת של הסביע? טוב, תצא אחר כך.
תצא שזה יצא
ממשור.
זה לא חמש, מה אתה רוצה?
חמש.
למה חמש? זה טיפס.
טוב חברים, רגע, אני רק, בואו, רק כדי שאני אוכל להיכנס.
אבל זה בסדר, תן לנו לשתות.
אנחנו צריכים לאשר את האינטרוול. אינטרוול, אתם זוכרים כבר מה זה, נכון? אנחנו מאשרים את המקסימום, הוא מקבל את המינימום, וכל שנתיים עד 5% בשכר מנכ״ל אפשר להעלות את השכר. אנחנו מאשרים את המקסימום, זה לא לבוא שוב למליאה להגיד שעברו שנתיים ואנחנו רוצים לבחון. אנחנו כמובן בוחנים את זה בעצמנו ואנחנו ועדת השכר. האינטרוול הוא 85% עד 95%. 95% זה המקסימום, אנחנו מאשרים היום את ה-95%, והוא יקבל 85%.
לתקופה של שנתיים, לפי מה
שם? עד שנתיים. הוא יכול גם, אני יכולה גם לשלוח את זה 10 שנים אם אני רוצה, אבל זאת לא המטרה. אנחנו בדרך כלל אנשים, זה מינימום שנתיים. אנחנו בוחנים, זה בין 1% ל-5% משכר מנכ״ל. ואנחנו בדרך כלל מאשרים 5% אחרי שנתיים, כמובן, מנהלים, מגיע להם. אבל אין לדעת. אז אנחנו צריכים להרים אצבע, לאישורכם. יש מישהו נגד? מישהו נמנע?
הם רואים אותי.
זה תפקיד, זה תפקיד
של היום.
משרד הביטחון.
אנחנו מחברים, אנחנו מתקנים את עבלות הענוער.
אין, בסדר. לא יהיה יותר.
אוקיי, אז באחד?
רגע.
לקרוא לזה בן אדם החוץ.
היום.
מירב, אני קורא לו, כי כבר יש באחד. טוב, בוא תעזור.
אני לשתוק? אין בעיה. אני תמיד אני מייצר גם
אני רק רוצה להגיד לכם שהדבר הזה שאתם הולכים לשתות הוא מאוד חזק למי שלא מי שחושב שדני משאיר אצלו איזושהי שתייה כזאת היא קלה ומי שלא שתיין, אני למשל אביב, אתה לא...
שטויות, בחייך. שטויות.
יש יין רגיל. מי שרוצה, לא רוצה קוניאק, יש יין.
זה וויסקי. זה וויסקי אמריקאי. אמריקאי לא קוראים לו בעיות. הוא אין לו דעה.
אתה שופט?
כן, לא, לא, כן.
אין לה לשתות וויסקי לפני הביקורת, זה הכי טוב.
וואלה, דוחה. אני מנקה את השולחן. יש עוד? צריך עוד?
כן, יש עוד.
איפה רותם?
יש משהו לא חריד? יש יין. יש יין אדום?
כן, כן, מי רוצה יין אדום? מי רוצה יין אדום?
אני רוצה יין, לא
קורא. יין, בבקשה,
בבקשה. מהצגת הדור.
אתה מציב דור?
מי רוצה תירוש הנביא? תירוש הנביא?
לא תירוש, אני קצת. תביא
יש. זה לא יאללה.
אלו סל.
בוא נדע.
מי לא קיבל?
לא צריך יותר, דני.
לא צריך.
תקחו להם יין אדום עכשיו. צריך, דני,
בבקשה. דני, רונן לא קיבל. דני, רונן לא קיבל שם.
תן את זה לעבוד. אחמד, זה יין
אדום. אחמד, זה יין פירוש?
לא, אני לא שזה...
זה נותן פירוש.
מה זה פירוש? לא, זה יין, יין. זה יין. יש כוס כזה אפשר? אפשר כוס כזה?
אמרת איזה מילה טובה גם על יונית?
מה זאת אומרת? אמרנו את זה
לפעם
הקודמת,
אני לא שמעתי
אני אגיד חברים
תודה.
אפשר מרוב? מרוב, אפשר? אני, רגע, אני מודה לכם. סליחה. באמת לך, באמת, יש לומר שאנחנו נותנים צווים מהרגע היסטורי. היה לנו כמה רגעים היסטוריים כאלו בקדנציה הזאת. היה לנו כזה גם עם הגזבר המיתולוגי שקדם לגזברית המיתולוגית החדשה שלנו, שגם היא באה מתוך אנשים שהכרנו אותם, מתוך אנשים שעבדו פה במשך שנים. פה זה מצב אפילו עוד יותר דרמטי, גם מבחינת הוותק של הבן אדם שעוזב, וגם הוותק של הבן אדם שנכנס, וגם הסטטוטוריקה של העניין. לא יודע אם עוד יותר, או בדיוק אותו דבר, או זה, או כבר לא משנה. באמת, תודה רבה לשנים הרבות, לעשרות השנים, שליוניד היה איתנו. ואנחנו מאחלים באמת לתומר עשרות שנים קדימה של טיפול בכל המערך ההנדסי של הדבר הזה.
תומר בן 39. הוא הגיע אלינו ואיזה גיל?
בגיל 12.
עד גיל 70 תהיה פה. עד גיל 70.
משגב, שתדעו. תומר הוא בוגר תיכון משגב. לחיים, בהצלחה.
בהצלחה, תומר.
פסח שמח. בהצלחה,
תומר, אחי. צר.
שנעבור לך כל הטוב בעולם.
ונהיה רגועים.
טוב, עבור
נסגעגע אני בעצם. יאללה, שעוד קצת.
לא, לא, מספיק חלק.
זה ראשון לחמישי כבש
יש לי. טוב, אני שתיתי קצת וויסקי, אז תסלחו לי.
שפית אותו מקצת רעיון.
אני אשב.
אני אשב, אחרי המלחמה, רק נגמור את זה.
מה, אנחנו חבובות היום? אתה רוצה לבוא?
בכל מקרה, בין... אני רוצה להרגיע אתכם, שבין 2 ל-3 לא יהיו יונטים. לא יהיו אזעקות ולא יהיו טילים. אתם יודעים למה? עוברים לשעון קיץ.
אין שעה בין 2 ל-3.
יש, דני אומר שנה שעה פחות בממד עליהם. ואין לו בכלל ממד.
אני אציג לכם את עיקרי הביקורת, עיקרי עבודת הביקורת ל-2025. מי שירצה את הדוחות המפורטים שיפנה אליי, מיכל פנתה אליי, קיבלה. זה ספתח, כי אחר כך אנחנו עושים סשן שלם של דיונים, מעקב תיקון ליקויים ואת כל העבודה הסיזיפית, כדי לראות שבאמת עושים משהו עם ההערות האלה. טוב, למה זה לא עובד?
עובד.
טוב, אני הכנתי את המצגת הזאת עם ה-AI.
ראים, זה לא דיווק אליה, כל הכבוד לנאות.
יש לזה יתרונות, יש לזה גם חסרונות, אבל...
צריך לבדוק אותו טוב טוב.
נכון מאוד, נכון מאוד. טוב, בכל מקרה קצת לגבי המעגל הזה של האקוסיסטם או המסגרת הנורמטיבית, יש חוק שמחייב. אגב, החוק הזה הוא עבר במועצות האזוריות ב-2008, כמו שאתם יודעים, הוא היה הרבה יותר לפני בעיריות. אני עורך את הביקורת באופן עצמאי, מגיש את הממצאים להננה, לוועדה לענייני ביקורת. יש ועדה לענייני ביקורת שמתפקידה גם לעקוב אחרי יישום, תיקון, ליקויים, המלצות וכו'. יש לנו במועצה 35 יישובים, 35 ועדות ביקורת, חלקן מתפקדות יותר, חלקן מתפקדות פחות, תכף נדע לזה. ובמועצה יש כמובן ברשות המנכ"לית צוות של תיקון ליקויים שצריך לעקוב, לתקן. בהחלט יכול להיות מצב שההמלצות שלי לא כולם מתקבלות, זה בסדר, צריך גם להסביר למה. יכול להיות שגם יהיו המלצות אחרות, זה לגיטימי, אבל חשוב שיהיה איזשהו דו שיח. טוב, זה לא הולך
ככה.
קודם כל, התרומה של ביקורת באופן כללי, מעבר לזה שזה גם כלי ניהולי, מעבר לזה שזה חובה, זה גם מציב סיכונים. זה מציף היבטים של כללים של מנהל תקין, הטמעה של המלצות, ליווי וחניכה של לוועדות ביקורת, ייעול, חיסכון ועוד הרבה מאוד היבטים שהם מעבר לחוקים היבשים, לוקחים אותם, מסתכלים עליהם ובאמת מתייחסים אליהם ברצינות, מרוויחים מהם לא מעט. איך אני בכלל בוחר את הנושאים של הביקורת? בסוף זה...
ראינו את זה כבר 7 פעמים.
נכון, נכון. יש פה אבל כמה חדשים. לא, לא, אתה כזה צובק. אבל יש פה כמה חדשים, אני עושה את זה מהר.
5 דקות.
כבר
גזלת יותר מדי זמן.
אני אמרתי לך את המצגת.
בקיצור, זה סוג של משפך, פועל יוצא של סקר סיכונים, אירועים, תלונות שעולים מהשטח, בחירה עצמאית שלי, וכמובן שאני מתחשב ביעדים, צרכים של המועצה, והוועדה לעניין לביקורת, שיש לה גם סמכות להטיל עליי נושאים לביקורת. ככה מבט על העשייה ב-2025. אני תכף אציג את הנושא של הטיפוח של ההון האנושי, בטעמי זה אחד הסוגיות הכי חשובות, איכות האנשים, איך אנחנו שומרים אותם, איך אנחנו מגייסים אותם, איך אנחנו מודדים אותם, ובמידה רבה זה גם סוד הכוח, לא רק שלנו כמדינה, גם שלנו כמועצה קטנה, פה, בבית. אני אציג לכם את המעקב שעשיתי אחרי ניהול הנכסים במועצה, מעקב תיקון של שנה שעברה, לראות מה התקדמנו, מה לא התקדמנו. אני אציג לכם קצת הנושא של תלונות הציבור, קולו של האזרח, ליווי והכוונה מקצועית של ועדות ביקורת, שאני עושה את זה כל הזמן. אגב, יש פה נציג של תובל?
לא, אני לא פה.
שם, שם איזשהו בחור, מנחם, אם אני לא טועה, הוא לקח את הנושא הזה והרים את זה מ-0 ל-100. פשוט מדהים, איזה עבודה הוא עושה שם עם הוועדה, תענוג. עכשיו, הוא שם להם שם דוחות, שפשוט לתקן ולקדם את כל, את כל היישוב. פשוט מדהים איך הדבר הזה מתנהל שם. נושא נוסף, שאגב אנחנו נמצאים בעיצומו, זה כל הנושא של חירום, שמירה על רציפות תפקודי במועצה. אתם אולי לא רואים את זה אלינו, ואנחנו פה באטרף, המועצה עד גלגלים, יש פה תרגילים, תרגילים של מסר, יש פה, אנחנו יושבים פה על ערכות מצב, אנחנו עם פיקוד העורף, יקלר, יש פה עיסוק שלם, טפו טפו, מקווה שהכל יעבור בשלום. ככה זה גם היה בשנה שעברה עם עם תל אביב, והיום אנחנו עם שאגת הארי. לגבי הנושא של ההון האנושי, אז המועצה מתמודדת עם הרבה מאוד אתגרים, קושי בגיוס כוח אדם איכותי וצעיר, בתקנים חיוניים, תנאי שכר שהם לא תחרותיים בכלל לעומת המגזר הפרטי, צמיחה דמוגרפית שדני יכול לספר עליה לא מעט, שהיא קיימת ברוך השם וטוב שכך, צריך גם איתה לדעת איך להתמודד בהיבט של כוח אדם, תקנים וכו'. טכנולוגיה של ה-AI, שהיא במידה רבה הזדמנות גם לשינוי של תהליכי עבודה אצלנו ולקדם, אולי חלק מהתקנים אפשר לצמצם, אולי חלק צריך להוביל וכו' וכו', כדי לייעל פה תהליכים שלמים, כי זאת מהפכה בעיניי. הפרטת שירותים ועזיבת מוקדי ידע, גם הוזכרו פה כמה אנשים שהיו פה מוקדי ידע של עשרות שנים, והם הלכו, ולא תמיד התחלופה הזאת היא טובה, יש הרבה מאוד ידע שהם צברו שהולך לאיבוד. ולכן צריך לראות איך שומרים אותו. ככה, לגבי הדברים שזיהיתי באמת באמת בכללי על פני ציר של חיי עובד נקרא לזה, זה היעדר מדיניות ותוכנית אסטרטגית רב שנתית בנושא של טיפוח כוח אדם, קושי ביוש תקנים חיוניים לשימור על עובדים איכותיים, חסרים תיאורי תפקיד של עיסוקים ברוב האגפים, פערים בניהול תיקי עובדים בעיקר אצל המורים, אגב זה נהלים שמחויבים אליהם לנהל תיקים, אין מערכת כוללת להערכת ביצועים של עובד, מההתחלה ועד הסוף, איך לקדם אותו, איך לתגמל אותו וכו' וכו'. חסרות תוכניות הדרכה מבוססות, ניתוח צרכים, מה צריך בכלל? לפני שאתם קונים תוכנית, תבדקו מה צריך, כדי להתאים את זה בהתאם. פעולות של רווחה מתקיימות באופן נקודתי ללא מיסוד, היעדר מנגנונים סדורים לחניכה, מסלולי קידום והוקרה וכו', וגם פרישה, יש לנו איזו נקודת רופא שאנשים מסיימים, צריך גם לדעת איך להיפרד מהם ואיך לצייד אותם באיזשהו תיק נתונים להמשך החיים, יש לנו מה להשתפר בדברים האלה.
רגע, דודו, שנייה, אתה תבוא עכשיו לעוד אנקדוטה שעלתה בדיון. מרב, יש התייחסות של המועצה
בהקשר
הזה?
לא, רגע.
בסוף או במתי?
אני ציינתי בתחילת דבריי, יש פה איזו התייחסות של מנהלת אגף משאבי אנוש, בסדר? אבל זה לא מסתיים בזה. כי את הדוח הזה אחר כך לוקחים, דנים בו, מדסקסים אותו ו...
וזה עדיין לא קרה.
וזה לא קרה. הוועדה למנהל ביקורת לא נכנסה בכלל לתמונה. יש פה תהליך שצריך לעשות אותו. ממתי הדוח, איזה דוח? הדוח המלא?
הדוח של 25, הדוח של ההון האנושי.
הדוח הזה מוכן, תראי, הוא עבר...
שבועיים, שלושה.
בוא נאמר, לפני, לא, שבועיים, חודש, כבר ישבנו, דני יחד עם מירב, ישבנו על העניין הזה, ככה ליבנו את הדברים. אלה סדרי הגודל.
טוב, המצב הרצוי חסרה תוכנית אסטרטגית, כפי שנגעתי, יהיה נתקון שוטף של ניפוי צרכים, המצב הרצוי שכמובן נגבש תוכנית כזאת, רב שנתית עם מדדי ביצוע, חסרים תיאורי תפקיד ברוב האגפים, מערכת, אין מערכת הערכת ביצועים סדורה, המצב הרצוי שנכתוב נהלים, נעדכן את ניתוח העיסוקים, נטמיע מערכת הערכה שמקושרת בין ביצועים, הדרכה וקידום. נושא של פורום הון אנושי, טעמי זה אחד הנקודות הכי חשובות, שהוא חסר, ויש גם הנחיה של משרד הפנים שיהיה פורום כזה, אבל אני חושב שבלי קשר להנחיות חשוב שיהיה פורום כזה, וההמלצה היא באמת להקים פורום קבוע בראשות מנכ"לית המועצה או לקידום תהליכים מערכתיים וארוכי טווח. הפורום הזה יכול להיות בנוי גם לטעמי מאנשים חיצוניים שהם באים מהעולם של משאבי אנוש, כלומר נציגי ציבור, כדי להפרות את כל התהליכים, כי זה פורום שהוא בהסתכלות קדימה, בראייה אסטרטגית, מערכתית, וחשוב שמדי פעם הוא ידון, ייפגש, יראה את הנתונים, יצלם תמונת מצב ויגיד מה אנחנו רוצים לעשות.
אני רק רוצה להוסיף דבר אחד שאני חושבת שהוא חשוב. בוא נגיד שאנחנו כל הזמן צריכים להשתכלל ולהתקדם ולראות את העובדים ולראות מה אנחנו עושים. אסור לשכוח שבמדד ההון האנושי של משרד הפנים אנחנו בציון של 9-7, שזה אומר הרבה הקלות במהלך השנה. אם תרצו אנחנו נעשה לכם גם הסבר וניתן לכם, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל בקדנציה הקודמת היינו כאן מטעם משאבי אנוש ונתנו הסבר על כל כך הרבה דברים שקורים. אז חשוב שאתם תדעו ותהיו בתוך התמונה, אולי אפילו נעשה את זה, דני, אולי אנחנו עושה איזושהי הצגה של הדברים. יש פה דברים שאני ישבתי עם מנהלת ההון האנושי, שאנחנו דיברנו עליהם, אנחנו דיסקסנו אותם, חלקם לא מדויקים. אנחנו ניתן כמובן הערות באלף, בעין, על כל הדבר שקרה כאן. כל דבר שאנחנו צריכים לשפר, אנחנו כמובן נשפר, אבל זה לא כצעקתה, כי זה נכתב פה גם בצורה מאוד ככה... לא אגיד קשוחה, אבל צריך לזכור.
זה נכתב כבר, אני הגעתי את הדוח המלא, די בעדינות.
עדינות.
אני, את יודעת, זה עדינות, זה בעיני המתבונן, עכשיו את ממשיגה לעצמך, אני ממשיגה לעצמי ואת ממשיגה לעצמך, אבל אני רק אומרת שקורים פה דברים נפלאים, ואסור לנו לשכוח שמנהלת ההון האנושי נכנסה לתפקיד הנוכחי, להערכתי שנה וחצי,
הנה, נכנסנו לשקף בדיוק.
אוקיי, ואנחנו עובדים על זה, וזה חלק של בנייה שהייתה חסרה פה, היה פה חור מאוד גדול מהיום שאני עזבתי ועליתי למעלה, אז אנחנו חייבים רגע להתבונן בזה נכוחה.
הוספתי את השקף של מנהלת משאבי אנוש החדשה, שהיא בהחלט עושה עבודה מבורכת כאן.
היא נהדרת, פשוט נהדרת.
והיא מציינת באמת שהדוח משקף תארים, תקופה של חוסר של רצף ניהולי, מהווה הזדמנות למעבר מתפיסה תפעולית ותפיסה אסטרטגית. היא ממש הבינה את העומק של הדוח ולוקחת אותו מאוד מאוד ברצינות. במידה רבה גם בניתי לה תוכנית עבודה רב שנתית, ופה היא כבר מציינת את הדברים שהתחילה כבר לעשות. רואים, מעבר לניהול תיקים דיגיטלי, כתיבת נהלים מסודרים, בניית תוכנית עבודה מעודכנת שמותאמת לצרכי השטח, קיום שיחות משוב והלכה עם מנהלים. היא פוגשת והיא נפגשת עם אנשים ולומדת מזה המון, זה לא היה. קידום השייכות באמצעות הכשרות, ימי גיבוש, חיזוק גאוות יחידה, והיא מתעסקת גם בפרישה. כלומר, היא כבר עולה על מרבית הנקודות, והיא מתחילה ממש להתעסק מזה, היא לא חיכתה והיא לא מחכה, והיא עובדת. עשיתי מעקב אחרי הנושא של ניהול נכסים משנה שעברה. כאמור, הדוח התעסק בנושא של מנגנוני ניהול, שיקולים כלכליים, שמירה על שלמות הנכסים בהיבט של תחזוקה, שקיפות המידע. ובשקף הזה אפשר לראות איפה אנחנו עומדים היום. מבחינת סקר נכסים, אז בוצע סקר בשנת 24 בהיבט של הביטוח שהוא נותן מענה. אפשר כסקרים כאלה והגזברים פה עולים הרבה מאוד כסף. הנושא הכלכלי, אז דני הראה לי תוכנית אסטרטגית כלכלית שמ-2025 שצריכה לעבור תהליך שיתוף. אולי דני תגיד כמה מילים, התוכנית הזאת היא זו תוכנית שאולי כדאי שהיא תוצג בצורה כזו או אחרת, שתראו אותה, תוכנית מאוד מאוד מקצועית. מנגנון ניהול, אז אני בביקורת הקודמת ציינתי שחסר מנהל של התחום הזה שייצר אינטגרציה בתחום, אז כרגע הטילו את התפקיד על מנהלת הרכש, אני מקווה שהיא תעמוד בזה, אז היא אחראית על התחום, כדי שהוא לא יהיה מבוזר מדי ומרוכז, ואז הוא יתנהל בצורה הרבה יותר יעילה. כל הנושא של הממשקים המחושבים, אני הצעתי בזמנו לקחת מערכת שתתעסק בזה. פה אומרים שה-GIS יוכל להתעסק עם זה, הכמות היא לא כזאת גדולה ואפשר יהיה להתעסק עם מערכת GIS הקיימת. פרוגרמה לצורכי ציבור, אני הערתי שאין פרוגרמה כללית, נמצא פה המהנדס, אז הפרוגרמות שהוא מבצע זה לפי, ליישובים בצורה נקודתית. כלומר, אין פרוגרמה כללית, זה לפי הצורך. פה זו סוגיה ששווה לבחון אותה, מה שיותר נכון לעשות, אבל הוא כן עושה פרוגרמות לפי צורך, כמו במורשת למשל. תחזוקה ובטיחות. הנושא של סקר ותוכניות תחזוקה רשנתיות לבוא נכסים זה משהו שעוד לא התקדמנו איתו. ופה יש תגובה של תומר, אגב, שקיים קושי לייצר תוכנית תחזקה אחידה לסוגי מבנים שונים שמוצאים בתחזוקה שונה. כי יש פה כל מיני גופים שונים, מתקנים שונים, ולייצר משהו שהוא אחוד הוא בעייתי.
לא חייב להיות אחוד, אבל חייב להיות אחוד.
אבל כל אחד בתחום הוא עושה את התחזוקה.
יש תוכנית תחזוקה לכל דבר לגני ילדים, שזה באחריות אגף ההנדסה, ואנחנו עושים את התחזוקה השנתית, ועומדים בבתי ספר. גם להם יש תוכנית תחזוקה, אבל שם זה עבודת הבית. ויש לנו הרבה יותר קושי לעסוק בקרה אחרי זה. במבני ציבור ביישובים בכלל, נניח בתי כנסת או מועדוני חברים.
אין לכם בכלל...
יש לנו תוכנית תחזוקה, אנחנו בזמן עברנו את היישובים, אבל אין לנו יכולת באמת לאכוף אחרי התחזוקה שהיישוב מבצע במבנים שלו. במרכז הקהילתי שיש שם...
העניין שהמבנים שלו הם המבנים שלנו, נכון? בעצם. הם נמצאים ביישוב, אבל הם בשלנו.
זה המועצה.
המועצה.
הישובים אומרים הפוך.
תראו.
הישובים אומרים הפוך.
מועדון החבר מצוי.
באחריות
תחזוקה של המועצה? זה מה שאתה אומר?
לא, באחריות תחזוקה של הישוב.
אבל המבנה הוא שלך, המבנה שייך למועצה, ואז מישהו אחר מתחזק, תחזק רע, המבנה הלך כפוף. הלך הנכס שלך.
אין איזה נייר עבודה, איך מתרחק? מה אמור להיות
רמת
התחזוקה? יש לי עבודה לתחזוקה, מה עושים בכל חודש?
לא, רגע, קודם כל העובדות, שיבינו את העובדות. יש לנו במסגרת הצלת נכסים לוועדי מקומים, במסגרת הדור עובדי, החזקת מבני ציבור שהם לא גני ילדים, בגדול זה היישובים. יש תוכנית החזקה, יש מנהל החזקה. אני בעצמי הייתי נוכח בזה שהציגו את התוכנית החזקה, מה צריך לעשות. יש בקרה במובן של שבר, כי יש שבר בהם אלינו בטענות וזה. אין בקרה על היישוב שהוא באמת בדק לפי התוכנית והוא עשה לפי זה, אין מנגנון בקרה, יכול להיות שצריך להיות. אם אנחנו נעשה את זה, זה אני, כמובן היישובים יגידו מה שלם על זה וכו', אבל אנחנו נראה אחרי הדבר הזה, במסגרת היחסים, מה היישובים
תשלם. זה הרי עובד, אבל שאם...
בבתי ספר, אגב, זה כמו שהוא אמר, זה אבות החינוך שהם בכלל כפופים לתקנים של משרד החינוך.
אם... זה די פשוט, יש לנו נכסים של המועצה שהיישוב מקבל את האפשרות להשתמש בהם, אנחנו צריכים לתחזק אותם, והמועצה לא גובה לא שכירות ולא כלום על זה, והיישוב משתמש. אם היישוב רוצה שהמועצה תתחזק, שישלם את השכירות. כאילו זה צריך, לא, אי אפשר להחזיק את המקל בשני הצדדים.
לא, זה נכון.
זה מה שאני אומר.
זה גם נכון.
אז, והחובה שלנו,
עכשיו... גם אומרים את זה הפוך, כמו שאמרתי. בוא, יש לומר שהיישוב היה לי שבוע שעבר עם הררית, כן? יש לנו יישובים של... יש לנו מבנה ציבור של היישובים. מבחינת היישובים זה שלהם. מבחינה משפטית, נכון שזה לא שלהם. ברוב המקרים, אלה הם כן זה בכיבוד. אז זה כן שלהם. מבחינה משפטית גם...
מה יש לתעציב סוכנתי שהמועצה לא שומעה ביישוב, כן? זה שום יישוב?
כן.
זה לא שחור לבן.
זה לא שחור לבן.
זה לא שחור לבן. זה
בדיוק מה שאני רוצה להגיד.
זה שחור לנכסים שייכים למועצה, זה לא נכון.
זה הפוך.
לא, לא אמרתי שהכל שייך למועצה.
זה הפוך, זה הפוך. אני מסכים, זה הפוך. זה מה שרציתי להגיד בקצרה, זה הפוך. עכשיו, בתוך האפור הזה, נכון. אנחנו יכולים להכריח את היישובים לעשות א' ב' ג'. אז אנחנו צריכים לתת לזה ביטוי תקציבי, מצד שני אנחנו מעבירים כסף ליישוב. זה אחד מהסמכויות שיצלנו ליישוב. יכולים לעשות בקרה שהם ישתמשו במספיק כסף לדעתם, או לחליפין, לקחת את זה אלינו ולהעביר להם פחות כסף, או לגבות מהם כסף על זה, לא משנה הפוך.
אנחנו בכל מקרה חייבים באמת להיות אחראים על הנכסים שלנו ולבדוק שהם מתוחזקים.
נכון להיום...
אתה כל הזמן מסתכל על תומר ובכלל לא משנה את הרכב שיש
לזה. לא. נכון להיום, התומר אחראי על כמובן ההחזקה, ולקח החזקה לעצמו. וגם כשאבנר בא ולקח את כל מנהלי היישובים והסביר להם את הלוח ההחזקה, הייתי שם, זה יש לוח. עכשיו, אם היישובים עושים או לא, רוב היישובים הוא בסדר, בואו שלא ניתן, רוב היישובים חד משמעית בסדר. יש לנו אירועים של ועד ממונה לישראל, אין לנו את זה פעם אחת, כן, בחיים של מסגר. שאיזשהו החלטנו שאיזה ועד לא מתפקד כמו שצריך ונכנע. אבל בגדול, זה לא קורה. זאת אומרת, כן מתפקדים, יש פה תקויות שצריך אולי לשפר אותם. אבל בואו, לא נהפוך את זה לגיון יותר מדי. סליחה, בואו.
טוב, בקיצור, נמשיך לנהל מעקב, לראות שהדברים האלה מתבצעים. לגבי הנושא של תלונות, אז אתם מכירים כבר את ההבדלים בין פנייה לבין תלונה, עם כל המשמעות שלה. אני גם ממונה על תלונות הציבור, בשני תפקידים שונים, אבל במידה מסוימת משלימים אחד את השני. ופה רואים, הממונה מטפל מתוקף הרשויות המקומיות, במקרים של פגיעה ישירה מתלונן, בניגוד לחוק, חוסר סמכות והדוברות, מידע, התראה, מטרד שמחייב טיפול מיידי, ומרבית הפניות הן מגיעות באמת למוקד. דברים מרכזיים שטיפלתי בהם זה נושא של תלונה בנושא הליך מכרז לתפקיד מנהל מחלקת התחבורה, שלא מצא חן בעיניו התוצאה של המכרז, טיפלתי בזה. הנגשה ביישובים בהר חלוץ, גבייה עודפת, שטיפלתי בזה גם כבדיוק במעבר, שעברנו להפרטה החיצונית של הגבייה, יש שם איזושהי תקלה, גם כן שהיא טופלה.
קיבל חזרת ה-200 שקל?
זהו, כן.
הבדיקה עלתה
בטח. כן, הבדיקה, בוודאות. אבל זהו. כמובן שהנושא של משאבי אנוש, כמו שאמרתי, הוא נושא מערכתי. יהיו עוד דיונים, אפשר לקבל את הדוחות המפורטים, וזהו, שיהיה חג שמח לכולם.
רגע, שתי שאלות. בדוח על המשאבי אנוש, הוא עוד לא עבר כאילו דיונים, ונכללות שם 39 המלצות. כשאני חושבת על מנהלת ההון האנושי, שעכשיו יש לה 39 פריטים נוספים לטפל בהם מעבר לשוטף, מעבר לכל, זה הרבה. מי מתעדף, מי קובע, כאילו נקבעת, לאו דווקא פר הדוח הזה, אבל זה דוגמה, כי זה הדוח שיש בנו. נקבע לוח זמנים לתיקון הליקויים, יש דברים שנדחים לשלוש שנים, לשנתיים, לשנה, לשלושה חודשים.
אני עושה את זה.
את עושה?
אני אמורה לשבת איתה. התיק של הכוח אדם באופן ישיר הוא תחת מנכ״ל. אני אמורה לשבת איתה, אנחנו אמורים לתעדף את זה. לדעתי 20 דברים מתוך מה שהוא ציין.
בתיקון כבר. קוראים.
התחלנו את זה כבר עוד לפני, כי הביקורת הגיעה אחרי. אנחנו על זה, אני מניחה שתוך זמן מאוד קצר אנחנו נטפל בהכל.
זה גם לא תפקיד של הביקורת.
לא, לא, אני שאלתי מי עושה את זה, אני לא חושבתי שזה תפקיד של הביקורת.
כן, אבל אני אומר,
הוא צריך לשים את הפנס.
לקבוע לוח זמני וכל היתר זה כבר הופך להיות תפקיד ביצועי. אבל כן הביקורת עושה מה שדודו אמר, מנהלת מעקב אחר תיקון ליקויים, זה דבר שעושים כל שנה.
אני גם אמורה להגיב על זה, על אחרי שעשינו ואחרי שתיעדפנו ואחרי שטיפלנו ואחרי שראינו מה קורה, אני אמורה להגיב כביקורת, אפילו להביא את זה למליאה ולהגיד מה נעשה ואיך נעשה ואיך טיפלנו ובאיזה לוז.
שלדעתי זה עדיף שזה יהיה בוועדת הביקורת, כי אפשר לרדת.
כן, זה יהיה בוועדת הביקורת.
ועוד שאלה אחת, אוקיי?
אני באמת יכול להגיד לך לגבי המנהלת הנוכחית, להגיד לשפחה שהיא...
הוועדה לענייני ביקורת.
הוועדה לענייני ביקורת, נכון, חשוב לדעת.
היא באמת הבן אדם הנכון, במקום הנכון, והיא לוקחת את זה באופן מאוד מאוד רציני.
ויש לי עוד שאלה בהיבט אחר לגמרי, דווקא בהיבט של תכנון עבודת הביקורת, אוקיי? סדר גודל שעות עבודה בביקורת יש לנו קצת יותר מ-1,000 לשנה. בסדר גודל.
אני עובד בחצי משרה.
נכון, 1,000 לשנה זה חצי משרה. עכשיו, האם אתה בתחילת שנה יוצר לעצמך איזושהי תוכנית עבודה שאומרת, אוקיי, לנושא הזה אני מתכנן להקדיש 300 שעות, הנושא הזה ייקח לי 150 שעות, עוד נושא ייקח 200 שעות, והיתר יהיה באמת מעקב אחר שינויים וזה, מה?
כן, כן,
כן, כן, כן. לא, אני חושבת שכדי שתהיה ביקורת, כי אני דרך אגב עבודה של ועדה לענייני ביקורת.
נכון.
לדעתי, תוכנית עבודה פה צריכה להיות מוגשת עד מרץ, עד פברואר, עד מרץ, לוועדה לענייני ביקורת, ולהיות מתוקפת שמה. ותכלס, כאילו, להחליט, זה הנושא שהכי חשוב בעיניי, אלה עוד שני הנושאים שאני בודק, יש לי עוד... זה קורה?
קודם כל זה קורה, אבל כמו שאת יודעת, אנחנו חיים במציאות מאוד סטרילית. מאוד. אנחנו בתוך מלחמה עכשיו. בסדר? אני מספר 2.
אנחנו 3 שנים בתוך מלחמה, זה מה שמדאיג אותי.
כן, כן.
זה מה שמדאיג אותי.
אני מספר 2 שלו בחירום.
לפחות.
וזה בתעדוף העליון שלנו. עכשיו, זה בתעדוף העליון. בין לבין, אנחנו גם מנסים לנהל שגרה. זה רציפות תפקודית. אבל מה שאמרת בימים רגילים, רק שנגיע לשם.
מה זה בימים רגילים? התחלת השנה הזאת הייתה שנה רגילה.
אני מתחיל להתחיל את העלול.
כן,
ברשותכם.
עשית תוכנית והבאת לוועדת הביקורת תוכנית שיטתית?
רק מתחילת מאוד.
דודו, תודה רבה באמת ביקורת לעניין. אני חושב שזה היה עיתוי נכון לעשות ביקורת למושבי אנוש. אני חושב שתקופה ארוכה לא היה מנהל מושבי אנוש. ושנכנסה כבר שנה וחצי, היה אלון וכל שנה כזה בג'יג'יה. ואחרי שנה וחצי שנכנסה התפקיד היה עיתוי נכון, וזה טוב, צריכים לעבור גם על הדברים, לתקן אותם.
תודה רבה, חבדור.
חג שמח!
יש לנו עדיין, תרשמו, יש לנו כמה דברים, יש לנו תקציב הפיתוח, גם אל תשכחו, בואו נעזור שמשרד הפנים ישלח אליכם, אתה רוצה להגיד איזה מילה, להציג משהו, כי זה גם צריך להציג.
ממש נגיד שתי מילים. קודם כל, אני אזכיר שלפני כמה חודשים כבר הצגנו את הטיוטה הסופית של הדוח המפורט של המבקר. עכשיו הדוח הסופי הגיע לנו כמה חודשים אחרי, ואנחנו מחויבים להציג את זה שוב, אבל זה לא השתנה, זה אותו דבר כמו שהתגענו. אני רק אזכיר שהמבקר של משרד הפנים פעם בשנה בודק אותנו בדיקות עומק מעבר לדוח הכספי. הוא בודק נושאים קבועים כמו גבייה, חייבים, ארנונה, נושא של הטברים, ההון האנושי, שכר בכירים. זה דברים קבועים שכל שנה בודקים, ועדים מקומיים. שהגישו דוחות, הגישו תקציבים, ממש עובר אחד אחד ובודק. וכל הדברים האלה, הגשת דוחות, עמידה בנהלים, בכל זה הכל יצא פיקס. כל שנה הם עושים בדיקת עומק על איזשהו נושא. שנה, בשנת 24 הם עשו בדיקת עומק על התקשרויות ורכש. ואז היו הערות שגם הצגתי את זה פעם שעברה. הבית ספר שיצא לטיול עם מחסניות נוער ולא הביאו הצעות מחיר, היו לזה תשובות גם למבקר, אז זה באמת הערה מינורי. על הנושא של הנהלת חשבונות, שיש ארבע עובדות שעובדות עם הרשאות גורפות. בתוכנה אז כבר אמרנו, גם אסף דיבר, שאין לנו אפשרות כרגע להפריד, אבל עשינו כל מיני תהליכים של בקרה. בשביל למנוע שיהיו בעיות. אז זה עובר בקרה גם של מנהלת חשבונות ראשית, וגם בקרה שלי, ועם הפרדה של תפקידים. זהו, אז עכשיו כאילו, רק אנחנו מציגים את זה פעם נוספת, אבל בגדול מילים.
לא, כל הכבוד לך.
סך הכל הדוח טוב.
דוח מצוין.
אגב, שני הדוחות האלו, אנחנו לא צריכים להצביע עליהם. חסר. להציג אותם.
אני בוח. אבל אני בוח, הגבנו להם, הגבנו למשרד הפנים?
מה?
הגבנו למשרד הפנים, שלחנו להם תגובה?
כן, כן, זה מופיע שם.
זה הלכות של 24?
כן, של 24. והם שואלים שאלות חזרה, זה ככה זה עובד?
לא, לא. שנה הבאה. יש אגב הערות, למשל של הטברים, שאנחנו לא מחכים, כשיש לנו הרשאה, אז אנחנו לא מחכים, ואנחנו מקדמים מימון בטברים, זה הערה שאני גאה בה. וכל שנה הם נותנים אותם אחד, אתם יותר רואים.
דני, באיזה טווח זמן בעצם אתם מגישים התייחסות לדוח המבקר?
הם שולחים את הביקורת בדרך כלל בקיץ.
לא, דיבר על המבקר פנים. יש דוח
25, מבקר פנים?
אז המועצה בעצם צריכה להגיב לדוח, כמו שמירב אמר לפני.
המבקר פנים?
כן.
זה לא אצלי, זה אצלה. רוצה להגיד את זה? מה הקצב? היא אמרה ש-20 מתוך ה-30, אני שמעתי, מה שכמוך אני שמעתי, ש-20 מתוך ה-30. אני מניח שעד הדוח הבא כבר היא תגיד שהיא כבר תהיה בנושא הבא, אני מקווה. אנחנו נדרשים כן לאשר את השינוי של המורשי חתימה בבית ספר גליל, מסירים את לינה בולהג'ה חמד ומאשרים את מעלוף רימון. אני יודע אם שאתם לא מכירים, גם אני לא מכיר, אבל זה נדרש פה על ידינו, מי בעד? מישהו מתנגד?
מתנגד.
אבל
לא מכיר אותו, אבל אני יכול להתנגד.
עכשיו אנחנו, לא, זה נציגי הורים. זה נציגי הורים.
אני
מחליפים את נציג הורים. תקציב פיתוח. ועד הכספים ישבו כמה, 3-4 ישיבות על התקציב פיתוח. עם התהליך פה, תתאר את התהליך.
לא.
שלחת, ערב טוב.
תגע את המלצה
לפעדה. אני לא,
לא הכנתי את עצמי לעמוד עם מצגת, אבל אם יש צורך נעשה את זה. אני רוצה לדבר על כמה דברים. אנחנו קיימנו שלושה מפגשים בהם פגשנו את המנהלים שציגו בפנינו 45 פרויקטים בהיקף של 15.5 מיליון שקל. שאלנו שאלות, קיבלנו תשובות, קיבלנו הבהרות אחרי הפגישות. חסר היה מקורות. בסופו של דבר אנחנו מביאים, ממליצים לאשר 34 פרויקטים בהיקף של כמעט 8 מיליון שקל. בתוך הפרויקטים האלה יש ביטוי לכל המחלקות והאגפים שהגישו לנו את הבקשות, אף אחד לא יצא מחופק. אני רוצה לציין דברים כמו, בעצם תקציב הפיתוח זה בעצם מאפשר לנו לפרוץ לכל מיני מקומות שאנחנו לא מצליחים לעשות בשוטף, לקדם את החזיתות שלנו, לקדם כמה מחלומות שלנו. התקציב הזה לא מדבר על הדברים הגדולים שאנחנו עושים באמת, כמו לבנות בתי ספר או פרויקטים, מגה פרויקטים כמו הפרויקט הזה שהיה פה. אבל כן, זה נותן לנו לחזור לנשימה ולהגדיל את החיים במועצה, בקהילות. אז דברים מרכזיים שאפשר למצוא למשל השנה זה למשל רכישת משאית מנוף חדשה לאיכות הסביבה שתאפשר לנו לעשות יותר בעצמנו, פחות להיות תלויים בקבלנים וגם לחסוך כסף על הדרך. ואפשר לנו גם לעשות דברים אחרים במשאית בשעות חירום למשל. מענה לטיפול בשטחים פתוחים, רענון מכשירי קשר ביישובים, חינוך, יש השקעה של קרוב קצת מעל 2 מיליון שקל, ובתוך זה חשוב להגיד שהשנה אנחנו גם המלצנו להקדיש 400 אלף שקל מתוכם לטיפול בגני הילדים, שם יש מבנים חלקם מאוד ותיקים, שלא קיבלו מענה במוקד בשנים האחרונות, וכן להכניס את זה לאיזושהי תוכנית רב שנתית, אבל להשקיע בזה כסף, כי אנחנו מחפשים את ההורים, אנחנו מחפשים את הילדים, שאנחנו רוצים שבקרוב יחלצו את אותם גנים, כן? זה איזשהו מעגל כזה, וחשוב לנו שהם יראו שזה קיים. פרויקט המיליון, מרכז הקהילתי, איתום של מבנים, טיפול במגרש הכדורגל ועוד ועוד. 11 פרויקטים אינם מתוקצבים בשלב זה, חלקם בגלל שזה עוד לא בשל, זאת אומרת, יש פה פרויקט של למעלה מ-2 מיליון שקל, אבל רק בשביל להכין איזושהי תוכנית שתביא אותו ליתר, ייקח שנה או יותר, אז אנחנו משקיעים בדבר הזה, ולא בתוכנית הגדולה, ביתר. או פרויקטים אחרים שרצוי לאתר מקורות במשרדי ממשלה, כי הם כבדים ואין לנו אותם כרגע. אז יש לנו מקורות של כ-8 מיליון שקל, אנחנו ממליצים השנה להגדיל את השימוש בקרן חד פעמית מ-4 מיליון ל-4.5 מיליון. כסף שחוזר, כי זה הלוואה עצמית, אבל כן, יש לנו, ואנחנו רוצים לתת את זה, שימוש של כמיליון שקל בקרן השבחה, ומפעל הפיס 0.5 מיליון שקל. מקורות הקיימים, זה 950 אלף, זה משקול בית הכרם, זה כספים שהועמדו לטובת הפרויקטים כמאצ'ינג, משרדי ממשלה, 305 אלף שקל, תקציב קיים, 350 אלף שקל. זה בגדול, מה שאני יכול להגיד על זה. מישהו מחברי הוועדת הספירות של עושים משהו?
אני אוסיף רק משפט, אולי אנשים לא מבינים. אנחנו, מה שאנחנו עושים ברוב הדברים, אנחנו לוקחים הלוואה מעצמנו, יש לנו קרנות, לוקחים הלוואה מעצמנו, מחזירים אותם לאור הזמן, מהשוטף, מחזירים מהשוטף, כן? מחזירים אותנו זמן מהשוטף, למעשה, הקרנות האלה, למרות שאנחנו משתמשים בהן, לצלחים שלנו הם כל הזמן גדלים. הם גדלות. ההון בתוכם גדל כל הזמן, אנחנו צריכים לשמור על ההון ולהגדיל כל שנה, לא, אנחנו מלווים לעצמנו בריבית גבוהה.
אפשר גם להגיד שכל השנתיים שופצת שלוש שנים
האחרונות
אפשר גם להגיד שבשנתיים וחצי שנים האחרונות אנחנו נמצאים בזמן של המלחמה אז יש לנו את המקורות לתת את הפיתוח הזה ולעשות אותו ולהגיד הרבה תודה למנהלים שעושים את
ההתנדבות
לצערי הרב, ביקרתי אתמול בבית העלמין של מסגר, בעיה של מישהו מצורי, נראה מכובד מאוד. קטע של מגרשי החנייה והעזרה בתוך בית העלמין נראה מאוד מאוד מכובד.
הולכת להיות שם עוד השקעה שאישרנו שנה
שעברה. אני ראיתי פה לשכת הרב, אז אני מבין שזה כנראה לכיוון.
תומר יכול לספר לך.
אבל אני יכול להגיד שבית העלמין נראה באמת באמת מכובד.
היום באו לי בטענות עם המיגונית.
רונן,
אמרו לי שאין מיגונית.
לא, אולי יש מקום לקטגוריה.
לא חייבים לבוא
לך. הרב אתמול טענו אחת מפורטות, מה עושים אם יש אזעקה. הוא אומר לי שקבו ליד הקברים, התפרענו בכל בסדר. יש שיקום, שלא יקום בכל בסדר.
חוץ מזה אתם לא במקום הנכון, ואתם דואגים.
אבל אני רוצה להגיד משהו.
חוסכים מוצר תבלה.
האם לא כדי להוסיף קטגוריה של פרויקטים שהם בעצם פרויקטים מתוך תפיסה כלכלית של להגדיל מקורות, להגדיל הכנסות?
יש, כתוב, היה כתוב.
אנחנו נשמח, אבל יש שם שני פרויקטים של הפיתוח העסקי, שזה חלק, אחד מהם, זה בדיוק בשביל הדבר הזה להקים כל מיני יזמויות כאלה, והשני זה שמטפח את היזמות שנמצאת באזור תעשיית הרדיון, ששם הוא חזר אחרי המלחמה למעל 100% פעילות.
כל מקור של
נבות
של נבות אנחנו מבקשים שיביאו תוכניות כאילו זה
אנחנו תכף נעבור לאשר את הטברים מי בעד לאשר את תקציב הפיתוח יש מישהו שמתנגד לתקציב הפיתוח זה טברים ואחר כך יש לנו את הדיווחים שלי יש כמה דיווחים חשובים
אז לאשר את הטברים בין משהו
רגע, נגיד תודות לוועדת כספים.
נכון.
ועל ההשקעה הזה. לוועדת כספים תמיד זה ועדה, אחת התובניות
בעמיד. נכון.
עבודה קשה
מאוד. אין ספק.
יש לנו את הטברים בנפרד של תקציב הפיתוח. הרשימה ארוכה, כי הפעם פרויקט המיליון, אנחנו ממש פתחנו טבר לכל יישוב. ומעכשיו, כמו עם החלף השבחה, אמרנו שכל יישוב הצטבר לו משנה לשנה, ולא צריך טבלאות נפרדות. אז אתם רואים רשימה מאוד ארוכה, בגלל פרויקט המיליון, 35 יישובים, 35 טברים חדשים, וכל השאר זה מה שמופיע בתקציב. אתה צריך לאשר את זה, ויש את הרשימת טברים הרגילה גם, יכול לפתוח אותה. זה בעיקר הרשאות, אם זה מהחטיבה להתיישבות ונגב גליל בעיקר, כל התקורים שהגשנו לנגב גליל וקיבלנו, כולל 1.5 מיליון שקל השיפוץ פה של המבנה, פה שהולכים לעבור ההנדסה והוועדה והשירות הפסיכולוגי.
זה אגב פרויקט כלכלי ביותר.
כן.
ברור לכם, כי אנחנו מזכירים את ההוא. אז כמושה. מה? שאלות על הטברים, יש משהו? חולק לכם, מי בעד לאשר את הטברים? יש מישהו מתנגד? לא. טוב. הבשורה העיקרית היא ממש תחייה מהיום, מבחינת הדיווחים. אני כל פעם מדווח על חסמי הפיתוח, על הנושא של ה-86 וועדת פליטה וכו', וכל פעם אני מספר לכם שיש גם בעיה מקבילה בבדואים. לפעמים אני נכנס לזה יותר, לפעמים פחות, אבל היום עברה החלטה שבעצם משחררת את השיווק ל-100% בני מקום בכל הישובים הבדואים שלנו. לא פותרת את כל הבעיה של כל הבדואים בארץ, ולא תקפיל את כל הבדואים בצפון, והוא גם פותר כן בעיה של, של קוקה בבולהג'ה, למשל, ועוד יישובים קטנים, כי זה הם החליטו עד, עד 8,500 תושבים.
שם מזלם בגללנו.
כל היישובים שלנו הם כמובן עד 8,500 תושבים, אז אנחנו משחררים מכרזים, וזה בא לציון גואל. יש לנו עדיין פתוח...
קרוב אצלנו.
כן. יש לנו עדיין פתוח, אגב, את העניין של ההגדרה של בן מקום. שבזה אנחנו אגב מובילים את ה... שתדעו לכם. אנחנו מובילים את החברה הבדואית בעניין הזה, את כולה. בהגדרה של מה הוא בן מקום. כשזה יהיה בן אדם באמת שגר. לפחות. שזה יהיה בן אדם שבאמת גר, ולא איזה מישהו שסבתא שלו שמרה על הרצף הרישומי, שכאילו הוא גר והוא לא באמת גר. על זה יש לנו בגץ, ואנחנו מובילים את העניין הזה, ואנחנו מתקדמים. בגץ נוטה לטובתנו אגב. אבל זה גם כן
קיים.
יש לנו ביישובים היהודיים כמעט כולם השתחררו מכל חסם כרגע ומתקדמים.
מה זה אומר?
זה אומר ש בכל יישוב היה קצת אחרת. היישובים שכבר שיווקו היו תקועים ולא יכלו לשווק, עכשיו הם משווקים. היישובים שבהם חלק מהאנשים פרשו, אז לאלה שחזרו היה להם בעיה לשווק, עכשיו משווקים את זה. והיישובים שהיו לא התחילו לשווק, כי היה אי בהירות, התחילו לשווק, כל אחד בקצב שלו. יש 4 או 5 יישובים שכבר דיווחו למנהל את מספרי המגרשים ונכנסים, וזה עובד. קיצור, כרגע לא תקוע כלום. ייתקע, עוד בהמשך, שלא תחשוב שהגענו
לימי
המשיח, עוד לא הגיעו, אבל כרגע ביישובים היהודיים שום דבר לא תקוע, המחירים גבוהים מאוד, מאוד. הסיפור של התקרה של ה-950 הוא הקטין קצת את זה, גם ההנחות הנוספות למשרתי מילואים ולמשרתי מילואים בתוך המערך, לא, כל מיני הנחות, יש נוספות, הם רק מתנו את העלייה, הם לא עצרו את העלייה, עדיין יש עלייה, זאת האמת, עד שלא יעלו את התקרה ל-2 מיליון, מה שלא צפוי. יש כן דיבור בוועדה בכנסת לעלות ל-1.5 מיליון את ה-950, שזה יחסוך עוד 300 אלף שקל לחלק מהאנשים, אבל זה מחירים גבוהים. מה לעשות?
מה זה, כמה זה שמעות? זה מגיע כבר ל-1.5 מיליון, השמעות של 350 מטר, איך זה...
כן. כן. 1.5 מיליון ללא פיתוח, מגיע.
לכמה מטר אמרת?
350. דני, פתרת לנו את הבעיה שהייתה לנו בארץ, מה שדיברתי איתך?
אין 500.
מה זה היה? של השני מגרשים?
שעצרו את זה, כן.
כן, אני לא זוכר בדיוק.
זה פתור?
יש בהרבה יישובים, יש כאלה ששניים האחרונים וכו', אני חושב שכן, אבל אני לא, אל תתפוס את זה. יישוב, יישוב.
מה שקורה שווה להסביר, אולי שברגע שזה
עוברת ל-950,
זה כבר
אתה בטיח. כן, לא, אני מניח שמבינים את זה כבר. ברגע שהשומה עוברת את ה-950, אז על הרכיב שמעל 950 אין הנחה, אז חוטפים. חוטפים את כל שקל שהוא מעל 950, משלמים 91%, שזה הכואב, זה הכסף הכי כואב.
זה כמעט מלא.
מה?
זה כמעט מלא.
כן, זה הכי כואב בכל הסיפור. זאת אומרת, זה מקטין גם, איך שאני אומר בכנסת, זאת אומרת, זה מקטין את ההנחה התפעולית מ-70% שהיה בשיא ל-30% או ל-20%, ההנחה סך הכל, עם כל הסיפור. בגלל השומה הגבוהה. מה רציתי להגיד, היישובים שמתמודדים עם שיטת המכרז החדשה ועם הנושא של ימי קליטה והמפגש עם התושבים וכו', מתמודדים כרגע, אנחנו לא רואים שם איזושהי התפתחות דרמטית, לא לטובה ולא לרעה במובן הזה. דווקא כן יש השפעה טובה על העדיפות שיש למשרתי מילואים מבחינת ההצערה של המשתכנים. זאת אומרת, זה גורם, זה סטטיסטיקה פשוטה, זאת אומרת, יותר, בגלל שהמשרתי מילואים, הם מקבלים קדימות, אז יש יותר משרתי מילואים בתוך הרחבות מאשר היו אילולי ובקדימות, שזה טוב.
השאלה אם הם יצליחו...
זה הצד השני של החרב, אגב, של המחיר, כי המחיר הוא גבוה בגלל שיש ביקוש, זאת אומרת, וגם ההרשמה היא גבוהה בגלל שיש ביקוש. אז יש פה לכאן ולכאן. מה עוד?
כן,
אלא
קצת
על הצער המלחמתי
פה, איך המועצה מתמודדת עם כל
המספורת פה. רציתי דווקא להדחיק קצת את המלחמה. לא, צודקת, צודקת, צודקת. גם קיבלתי הערה ואני מתנצל שאני כמעט כל ערב נפגש עם איזשהו פורום של אנשים בהקשר למלחמה ובהקשר להיערכות למלחמה והלקחים של הנפילה במקום הזה ועל מקום הזה, בוודאי אני נפגש עם עמיתיי בכל מיני מקומות, כרמיאל אגב כבר חטפו ובענה וזרזיר, וזה דברים שהם רלוונטיים ואנחנו צריכים להסיק את המסקנות. אני כאילו מדבר עם רשויות השכנות, אבל גם אנחנו מדברים בתוך היישובים שלנו, הרי בסופו של דבר אנחנו זקוקים גם לצוותי הצחי ועל כל המרכיבים שלהם בתוך היישובים, וגם לעובדי המועצה על כל המרכיבים שלהם, שזה מאות אנשים והם עובדים חיוניים והם נמצאים פה. אנחנו עשינו תרגיל שני היום של מרכז מסר. מרכז מסר זה הלקחים של המלחמה עוד מעם כלבי, או לא, כבר לא, כן, עם כלבי.
מה זה משנה איזה שם?
כן, כן, לא, אבל זה לקחים, יש תהליך למידה, יש תהליך למידה. ואנחנו ערוכים עם עובדי מועצה להביא, אפשר להגיד מאות, אני לא רוצה להגיד מאות, אבל לעשרות עובדי מועצה למקום שיש אתר הרס חס וחלילה, ולתת איזשהו גיבוי, כי זה ברור שזה לא הצחי מטפל בזה, אז אנחנו תרגלנו זה פעם שנייה, וכבר קבענו תאריך לתרגול שלישי, שכבר יהיה בהשתתפות של גורמים חיצוניים.
שמאמין מענה קדמי כזה, לבוא
שיש בו אתר מסר. זה נקרא מסר, זה מרכז סיוע ראשוני, זה מה שעושים כשיש אתר הרס המוני. ההגדרה של אתר הרס המוני, אגב, היא בעייתית במרחב הכפרי. בעיר זה לא בעיה, זה בעניין. אבל במרחב הכפרי זה באמת שאלה שהתמודד, אבל לא משנה. זה מביאים את המועצה ומטפלים. אגב, משרדי הממשלה גם אמורים להתייצב, משרד תיירות, למשל, לבתי מלון, משרד הבריאות, כל מיני עניינים, ענייני ביוב, יש כל מיני עניינים
ש... עמדות גדולות.
שורים בזה, אנחנו מתרגלים את זה, מה שנקרא, מנסים ללמוד את הלקחים. להפיק את הלקחים, גם בעניין של זרזיר, למשל. כי בוא נגיד, הטיל שנפל בזרזיר, מה נופל בתל אביב, זה היה באמת בכותרות עד היום. כן, צריך להבין את הפער, זאת אומרת, אנחנו... יחסית למה שקורה בעיר, באמת אמרו שבתל אביב זה קשה, גם פסיכולוגית, אבל גם לא רק פסיכולוגית, גם הנדסית. בינוי צמוד קרקע הוא נפגע פחות, זה באופן משמעותי. בכל אופן, אנחנו מתרגלים אצלנו, אני בקשר עם הצחי, יותר מאשר עם יושבי ראש הצחי, עם המרכיבים השונים של הצחי, עשינו השתלמות אני כבר לא זוכר את כל, כמעט כל היום יש השתלמות של עזרה ראשונה, של הסער, של הקהילה, של הוועדות קהילה בתוך הזה, של אלה שמטפלים בעלי צרכים מיוחדים. כל זה, כל אחד כזה, מה זה השתלמות? זה עושים זום, מזמינים את הנציגים, את הרפרנטים של הדבר הזה בכל היישובים, מביאים את האנשי מקצוע שלנו מהמועצה, ואנשים חיצוניים תמיד, פיקוד העורף, משרד הרלוונטי, מגן דוד, קאבה פחות, אנחנו לא בעונה של בינתיים, אנחנו עוד לא בעונה, אני מקווה שלא נקיע לעונה, אבל לא, כי זה היה אחרת לגמרי אגב. כל היירוטים האלו וכל הדברים האלו, אם צריך לרדוף אחרי האש שנוצר מכל זה, זה בכלל עולם אחר, אבל זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את הערכות מצב שלנו לפי דרישות פיקוד העורף, אנחנו גם בחופש כמובן נעבוד. עובדי התעבורה, אתם שומעים כל מיני דיבורים על חופש, יש אגב רשויות, נגיד גבעתיים, סגרו את המועצה.
רוצים לחלט
גם חלט. מה?
רוצים לחלט גם חלט.
יש רשויות שעל אף שהם מפעל חיוני, הם ירדו במצבת כוח, אנחנו לא. אנחנו יוצאים לחופש. אבל גם שזה בחופש, אגב, גם ברגיל בחופש, בלי מלחמה, נגיד ערב פסח, אנחנו מפנים פי שתיים. לא משנה שזה חופש מבחינת משרד הפנים. הרי זה חופש, בערב פסח היינו צריכים, נגיד עובדי תברואה, בלי קשר למלחמה. עכשיו, עם המלחמה ועם החופש, ועם החופש של חרבות ברזל, אנחנו עדיין פנים פי שתיים. כי כל מה שאנחנו מגדירים כשירות חיוני, אנחנו עושים אותו 100%. אז זה לא כל הדברים. וחלק מהדברים באמת לא יפקדו, בקבלת קהל כמובן אין ממילא, זה הכל בדיגיטלי, אבל חלק מהדברים, אני מקווה שלא ירגישו יותר מדי, בטח לא בשירותים, לא בגלל המלחמה ולא בגלל פסח ולא בגלל כלום, אבל יכול להיות, יש פחות קבלת קהל, פחות זה, יש גם פחות, כמו שאמרתי בהתחלה, אמרתי את זה פה, היינו בימים הראשונים, היינו ב-50% מהעובדים, ועכשיו אנחנו כבר עלינו ל-100%, זאת אומרת, האנשים מתרגלים, נקרא לזה. גם מבחינת העובדים וגם מבחינת...
דני, אומר דברים שהם חשובים לנו ודאי. התושבים לא יודעים ולא מרגישים את העוצמה של
העשייה. יש דובר עכשיו, הנה, אתה בא לך.
אז פה אני אני מקבל טלפון עם כל מיני שאלות שאתה חברית על זה, וזה ברור לגמרי, וזה נראה מצוין. אם התושבים לא יודעים, זה לא נעשה, זה כאילו לא קיים. זה נראה...
זה הכל נכון, ואני רוצה להגיד לדובר יותר משהו לך. יש, כשאני נפגש, מה שאמרתי עכשיו, תתי הצחי, הקהילה, הנוער, העזרה הראשונה, הכיבוי, הסער, והדוברות אגב, גם כן, היה דיבור איתם בזה, זה בערך 50% מהתושבים. שתבין. יש גם אנשים שגם כשאתה אסוף את 100 אנשים ותבוא להם הביתה ותסביר להם הם לא ישמעו, זה גם יש כאלה. בואו לא... אבל בסדר, אמרתי את זה לדובר, בוא, יש אתגר, אני מסכים איתך, וצריך לראות איך...
שאלה שהיא
כן
קשורה לנושא של ביטחון.
כן. אגב, עברנו כבר את הזמן, זה עכשיו על חשבונכם. כן.
רק שאלה. אני פשוט שאלה לנושא של ביטחון, נופלים פה טילים מדי פעם. אני כל הזמן במועדון כפרי, יש שם את כל האוטובוסים של משגב. חס וחלילה נופל שם, ולא מפזרים סיכויים.
לקבל חדשים.
מפרקים, מזיזים את האוטובוסים, כי זה מקום למסע, אני מבינה, לפינוי המונים, האוטובוסים מיועדים כנראה, אני מניחה.
אני יש לי ניסיון רע עם זה, כששמתי דבר,
עזרתי משהו
כדי שלא יפגעו בו ודווקא בו במקום ההוא. אני היה לי את זה כזה...
לא, לפנות, כאילו לפזר, לא יודע, אני סתם פשוט רואה את זה כל יום, וזה נראה לי
הגיוני
שאם
ייפול
לשם
את
כל האוטובוסים.
ניקח את זה לתשומת ליבנו, קדימה, חג שמח
חברים.
אני עובדת.
אני עובדת.